רוצה שנמשיך את הסיפור שאנחנו לומדים. הבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, והיינו בשלב שהאדם היער, שזה הצדיק, הנחה את הבן מלך האמיתי ואמר לו, כדי שתגיע לתיקון שלך אתה צריך להגיע למדינה שהשם של המדינה, המדינה טיפשית והמלך חכם. וכשהוא הגיע למדינה, אז הוא ראה שעכשיו אמרו לו השרים של אותה מדינה, אלה ששולטים במדינה, אמרו לו שבאמת פעם היה השם של המדינה כך, באמת פעם המדינה הייתה נקראת המדינה טיפשית והמלך חכם, וזה היה בתקופה של מלך גדול מאוד שהיה באותה מדינה. לאחר שהמלך מת, התהפך השם של המדינה והפך להיות המדינה חכמה והמלך טיפש. ומי שיחזיר את השם לקדמותו, מי שיצליח להחזיר את השם לקדמותו, אז הוא יקבל את המלוכה של אותה מדינה. ואז הוא הבין שלמעשה להיות על ידי שהוא ישיג את המלוכה של אותה מדינה, פירוש הדבר שהוא יחזיר את השם של המדינה לקדמותו, על ידי זה הוא יגיע לתיקון שלו. פירוש שזה, זה, בזה תלוי התיקון שלו, שיחזיר את השם של המדינה לקדמותה. ואז היו לו שני כלים, שתי כוחות שהיו לו. אחד זה היה שהיה לו כלי שהיה שם על בהמה, והבהמה הייתה מתחילה לנגן ניגונים מאוד מאוד מיוחדים, מאוד נפלאים. והכלי השני, הדרך השנייה, הדבר השני שהיה לו, זה להיות מבין דבר מתוך דבר. שבוע שעבר קצת דיברנו על שתי הנקודות האלה, שזה למעשה, זה נקרא, בלשון החסידות זה נקרא אמת, אמת ואמונה, או אמונה וחוכמה. ונסביר מה הכוונה. יש זמנים אצל כל אחד מאיתנו, ככה שם ברא את העולם, וזה כתוב ואי ערב ואי בוקר, יש מצב שנקרא לילה, ויש מצב שנקרא יום. כמו שיש בטבע, במציאות הבריאה, במציאות העולם, לילה ויום, זה מרמז על מצבים של לילה ויום שלנו יש. אנחנו בעצמנו יש לנו לילה ויום, שמובא הרבה הרבה בספרים. מה זה הלילה והיום? אצלנו, הכוונה בנפש האדם, וכל מה שיש בבריאה יש בתוך הנפש שלנו. במצבי הנפש, הלילה זה נקרא הסתלקות המוחין. פתאום האדם נופל לקטנות. זה לפני יום אחד שהוא היה במציאות שנקראת יום, שזה לא מתחלף כל 24 שעות. זה יכול להיות שבוע, שבוע, חודש, חודש, תלוי איך זה לפי התיקון של האדם. אז האדם היה במצב של יום, העיר לו כל דבר שהוא עשה וכל דבר שהוא למד, או כל דבר שהוא השתדל לפעול, הכל היה בסייעתא דשמיא, הכל הלך לו טוב, הכל העיר לו. ופתאום מגיע הלילה, הלילה בנפש זה יכול להיות באמצע היום, זה יכול להיות בבוקר. זה מצב נפש שנקרא לילה, פתאום הכל מסתלק. אדם הלך בלילה לישון עם השגות, עם רוח הקודש, הוא קם בבוקר, הוא לא זוכר איך קוראים לו. פתאום נשכח ממנו השם שלו. הוא שואל איזה, את בני הבית שלו, אם הם זוכרים איך קוראים לו. פתאום הכל נשכח מהאדם. אז המצבים האלה, זה בבריאת העולם, זה דרך בריאת העולם. והערב היא בוקר. יש עבודה, לכולנו יש עבודה בלילה, ויש עבודה ביום. והעבודה בלילה ואמונתך בלילות. מה זה העבודה בלילה? שמסתלק כל הדעת, כל המוחין של האדם, זה להחזיק מעמד ולדעת שהקדוש ברוך הוא כן נמצא איתי, והכל מה שנעשה עכשיו זה לטובה. לא, מכיוון שבזמן הלילה, היצר הרע יכול לבוא ולספר לנו עכשיו סיפורים שלמים. זה הכל ביום, הפקה, זה אגדות. זה השור של האגדות. הוא אומר לך שלא רוצים אותך ושונאים אותך ודוחים אותך וזה מתחיל, אם האדם שומע את הקולות האלה, זה נקרא הקולות שיש בלילה, אם האדם שומע את הקולות, מתחיל להקשיב להם ולהאמין להם, אז הבעיה הכי גדולה, כי האדם מגיע לכל התסכולים שלו בזמן הזה. אחר כך גם כשמגיע היום הוא כבר לא יכול לקבל את היום, מרוב שהוא שקוע בתוך הלילה הוא כבר לא יכול לצאת למציאות של היום. אז עיקר העבודה בלילה זה הכלי הזה להפוך את השאגות של הבהמות, להפוך את זה לניגונים. ומה זה הניגונים? זה למעשה העבודה שנקרא ואמונתך בלילות, זה לדעת איך לעבור נכון את הלילה. לעבור נכון את הלילה, קודם כל לדעת. אפשר הרבה פעמים, לא חייבים לדבר בלילה. לא חייבים לשתוק, אבל גם לא חייבים לדבר. למה? כי הרבה פעמים אנחנו מדברים שטויות שאנחנו נמצאים בתוך המצב של הלילה. כי כל דבר שיגידו לנו מיד ירגיז אותנו, יעציב אותנו, או יכניס אותנו לכל מיני בלבולים וזה. לדעת. זהו, עכשיו אנחנו במצב של הלילה, זהו, לא צריך להזק. מה שאני חושב כרגע זה שטויות. מה כן להתחבר? עם איזה נקודה להתחבר? להתחבר עם הנקודה, אני לא מבין בדיוק מה עושים איתי, אבל מה שהשם עושה הכל לטובה. בין אם זה ירידה, בין אם זה צמצום, בין אם זה ביזיון, כישלון, זה, לא להחליט אז, כי יש תורות, זה נקרא תורות של היצע הרע בלילה. ואז הוא מתחיל להכניס לבן אדם, אתה לא מוצלח, אתה כישלון וכן הלאה. אז זה החוכמה מאוד גדולה שהצדיקים, זה חוכמה מאוד גדולה שהצדיקים ידעו לעשות את העבודה הזאת, איך להפוך את כל הצמצום של המציאות הזאת, להפוך את זה להתחברות ולהתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. ואז כשאדם זוכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות הזאת, לאט לאט, זה לוקח אמנם זמן, אבל לאט לאט פתאום אדם יראה שכל הצמצומים האלה, איזה חסדים ואיזה טובות נפלאות יש בדבר הזה. ואז זה מתהפך להיות הניגונים, זה הכלי שהופך את השאגות, את הקולות של החיות, הופך את זה לניגונים. פתאום אדם רואה שזה שלא הצלחתי, זה שנכשלתי, זה שביזו אותי, יש בזה טובות גדולות מאוד. זה לא, זה לא לברוח מזה ולא לא להיבהל ולא לפחד מזה. אבל זה באמת דרך, זה דרך ארוכה לעשות את הדבר הזה. אחד הדברים זה שאנחנו יכולים לראות, אני אתן דוגמה לדבר הזה, זה שמבזים אותנו. ומישהו בא עכשיו, מדבר אלינו לא יפה, לא לפי כבודנו, באמת היה צריך, אם היה יודע מי אנחנו, היה שם שטיח אדום, הוא לא ידע את זה, הוא לא ידע את זה. יש לו הסתרה מהדבר הזה, אז הוא לא מדבר אלינו יפה. מבזה אותנו, פוגע בנו, מעליב אותנו. הרי הטבע של האדם, באותו רגע, שהאדם יקבל ביזיון, אנחנו יודעים, הכל הדמים, הכל מה שקורה בתוכנו, מיד מתעורר בהתקוממות, בטענות. עכשיו זה תלוי במצב. לפעמים מרביצים לו, לפעמים יורים בו, לפעמים רבים עם מי שמבזה אותנו, זה תלוי בזה. לפעמים אפשר לענות לו מאיזושהי סיבה, אולי מפחדים ממנו, אז אנחנו שותקים, אבל אנחנו נהיים עצובים, כועסים ועצובים. אז אנחנו בעצם לקחנו את כל זה לבחינה של הקולות של החיות בלילה. ועוד נפגענו מהדבר הזה. אבל אם יש את הכלי, יש את הכלי, ואדם זוכל להתחבר, שבעצם, מה זה ביזיון? ביזיון שמבזים אותנו, באמת, אם היינו יודעים מה זה, אין דבר יותר טוב מזה. זה הדבר בעצם הכי טוב בעולם. כל ההצלחות של האדם בחיים, זה לפי הביזיונות שמבזים אותו. וברגע שאדם, אנחנו זוכרים לשתוק את זה, אז כמו ששמעתי פעם, אחד הצדיקים שאמר, משל למה הדבר דומה, יש בניין של 100 קומות, ויש מדרגות לעלות בבניין. יש זה, 100 קומות, אפשר. זה לא קל לטפס מהקומות, אבל אפשר לטפס את המקומות האלה. זה ננוח באמצע הדרך, ייקח יומיים, יום, יומיים, שלושה, בסוף נגיע למקומות. אבל מה, יש גם מעלית. אתה יכול להיכנס למעלית, יש שם עברור, אתה לא חצה כפתור 100, ואתה תוך כמה, 40 שניות, אתה כבר נמצא בקומה 100. זה משל, מה זה הנמשל? ברוחניות אנחנו צריכים תמיד לטפס עוד קומה, להגיע לעוד איזשהו יעד. לרבוש יד, ככה זה, ככה השם ברא את העולם. ברגע שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מטפסים במדרגות. אבל צריך לדעת כלל גדול. ברגע שזימנו משמיים, זה נקרא, יש לשון בגמרא, מזכים לאדם שלא בפניו. ומגלגלים זכות, אנחנו לא יודעים את זה. מגלגלים לנו זכות, שולחים מישהו שיבזה אותנו, יפגע בנו, יעליב אותנו. באותו רגע, אם באותו שנייה נשתוק, נכנסנו למעלית, יש שם הכפתור 100, לחצנו הכפתור 100, כבר נגיע מיד הכפתור 100. במקום לטפס את כל 100 הקומות, המעלית ייקח אותנו ישר לקומה 100. הצדיקים היו מחפשים את הדבר הזה. אנחנו, עדיין, שמישהו מדבר אלינו לא לפי כבודנו, ברוך השם, בגלל שחזרנו בתשובה, אנחנו לא יורים אחד בשני. אבל מי פחות מלראות, אז אנחנו משתדלים להגיב בכל הכלים שאפשר. אנחנו לא יודעים איזה מעלה גדולה זה הדבר הזה. זה בירור, זה נקרא בירור ואמונתך בלילות. זה אחד הבירורים העמוקים, זה הנקודה הזאת. יש סיפור, היה צדיק בירושלים, קראו לו רב אברום, רב אברום אהרונוביץ'. כתבו עליו ספר, אחרי פטירתו, כתבו עליו ספר אברהם עבד השם. היה צדיק נסתר, בסוף ימיו הוא התגלה, איזה צדיק שאני הייתי איתו בקשר, האדמו"ר מפוריסוב היה ידיד מאוד טוב שלו. ופעם אחד האדמו"ר מפוריסוב סיפר לי סיפור על רב אברום. הסיפור הוא שרב אברום היה כבר אדם מבוגר, והשפיזו אותו בבית חולים. אז כשהוא שכב בחדר, היה מישהו ששמר עליו. אחר כך אחד התלמידים של רב אברום שמר עליו. אז שמו אותו בחדר עם בן אדם לא הכי מאוזן מבחינה נפשית. אבל מי שהיה איתו שמר עליו. יום אחד הוא יצא לכמה דקות החוצה, הוא חוזר, הוא רואה תמונה מזעזעת. מה עשה? אותו יהודי, שקצת היה משובש, לקח כיסא, קרב את זה למיטה של רב אברום, נעמד על הכיסא והשתין על רב אברום. אז הוא מזועזע, ראה כזה, כזה תמונה, כל כך הזדעזע מהדבר הזה. אז הוא בא, התחיל לדבר עם רב אברום, הוא ראה רב אברום מאיר אור כזה גדול, אור שבעת הימים. הוא אמר, מה? אמר לו, רב אברום, אני ממש מתנצל שעזבתי אותך. רב אברום אמר לו, על מה אתה מתנצל? זה אורות של גן, ריחות ואורות של גן עדן ירדו לפה. אז זה, הצדיקים הם ישר יכולים להפוך את זה לכלי שמנגן את הניגונים המופלאים האלה. באמת, אנחנו שומעים כאלה סיפורים, אנחנו קשה לנו להבין את זה. למה? אנחנו עדיין מאחורי המסך. מאחורי המסך זה לא ככה, לא מתנהגים וכן הלאה. אבל צריך לדעת, זה מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן בתורה ו', שעה שהאדם ישמע בזינו ידום וישתוק, מיד רבנו אומר ככה בשלושון, מחליפים את כל הדמים, עושים לאדם עירוי, עירוי דם, את כל הדמים מאחורים מוצאים החוצה, מתחילים לתת לו דמים נקיים לגמרי. אבל בטבע, במציאות היומיומית, כמה קשה לנו לעמוד בניסיון הזה, אבל על כל פנים לדעת, לדעת שזה הדרך. היום בדור שלנו, מי שעל 20 ביזיונות שותק פעם אחד, הוא נקרא צדיק. מי ששותק 10 פעמים על ביזיון, אחת ל-10 פעמים, פעם אחת הוא זוכה לשתוק, זה אחד הצדיקים שצריך ללכת לתת לו פדיונות, שיברך אותנו, שתקווה לילדות דידים.
היום נתנו לי בבוקר.
מה?
היום נתנו לי בבוקר, 100 שקל.
100 שקל. כנראה ששתקת. אוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וכמו שהזכרנו את זה, הרבה פעמים, שדוד המלך לא זכה להיות בבחינת מלכה משיחה רק בזכות הדבר הזה. אומר רבנו בסיפור, ואחרי זה הוא קיבל כלי אחר להיות מבין דבר מתוך דבר. מה זה הבחינה הזאת? הוא אומר, הוא נתן למישהו את הכלי של להפוך את השאגות של החיות לניגונים, והוא נתן לו כלי של להיות מבין דבר מתוך דבר. ופה הוא רמז לנו דבר מאוד עמוק. כפי העבודה של האדם ואמונתך בלילות, כמה שאדם זוכה את העבודה הזאת של אמונתך בלילות, אדם זוכה לקבל בעקבות זה, לקבל שכל אחר לגמרי. וראש הדבר, החוכמה היום במדע, או בתורת הנפש של הדור שלנו, יש כזה דבר שנקרא מבחני IQ, מנת משכל, כמה אדם מוכשר. את צריך לדעת, לפי התורה, אדם יכול לשבור את כל הסיב של ה-IQ, למרות שהוא התחיל מנקודת התחלה נמוכה. לפי מה? כמה שאדם יזכה לשתוק על ביזיונות. כמה שאדם יזכה לקיים באמונתך בלילות, אדם יקבל שכל ודעת אחרת לגמרי. לכן הוא קיבל, בעקבות הכלי הזה, שהופך את השאגות לניגונים, שזה מבחינת עבודת האמונה, לכן הוא קיבל את הכלי של להיות מבין דבר מתוך דבר. וזה החוכמה. לכן תמיד העבודה שלנו זה בבחינת אמונה וחוכמה. אחרי שאדם קיבל השגות, קיבל אור גדול, התחיל להבין דברים, מיצה את כל זה. זה יכול להיות שבוע, זה יכול להיות חודש, תלוי לפי העניין. לאחר מכן, מה יהיה השלב הבא? הוא חוזר בחזרה לעבודה של אמונתך בלילות. כי זה, לכן זה המחזוריות שבבריאה, רואים יום ולילה. אנחנו רואים שהלבנה מתמעטת ונולדת מחדש, נעלמת, מתמעטת, נעלמת, נולדת מחדש, גדלה עד השלמות שלה, ושוב פעם חוזרת בקטנה. כל זה מרמז שהעבודה שלנו פה זה לעולם לעלות מדרגה לדרגה, וכל פעם זה עוד בחינה בדבר הזה. עוד פעם, אחרי שאדם, גם שאדם השיג השגות גדולות ונהיה חכם גדול, החכם אמיתי, אחרי כל זה עוד פעם יתחיל את כל המהלך הזה מחדש. אמנם, רבנו גילה דבר מאוד גדול בדבר הזה, וזה אחד הדברים, החידושים הכי גדולים שרבנו גילה בעניין הזה. שיש מצב באמת לאדם לא נעים לעבור את הלילה. מה, באמת מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להיות ביום, אנחנו רוצים להיות באור. באור של דעת, באור של שמחה, באור של חיות הלב. ודאי שהרצון של האדם זה תמיד להיות ביום, לא להיות בלילה. יש שלב שהרבה הרבה רבנו ואחר כך רבי נתן הסביר את זה והעריך בזה, בעיקר במכתבים. הוא מסביר את הנקודה הזאת, רבי נתן, שיש שלב אצל האדם, זה בא בדרך כלל בגיל מסוים, וגם שהאדם זכה לקנות באמת איזושהי מדרגה רוחנית מסוימת. המדרגה האמיתית, יכול להיות שהוא צדיק, הוא תלמיד חכם, או אולי הוא, יש לו מפעלי חסד. אחרי הכל הוא עבד הרבה שנים, הוא פעל הרבה שנים, הוא הגיע למקום מסוים. ואז האדם יש לו אפשרות לפעול, זה מצד הרצונות שלו, שהוא יהיה כל הזמן ביום. שהוא יישאר במציאות של יום, יהיה לו קצת אחר הצהריים, בין ארבעים, אבל לא להיכנס לעומק הניסיונות של הלילה, לעומק הניסיונות של ההסתרה. יש אפשרות כזאת, יש אפשרות כזאת, ורבנו צעק על זה צעקות גדולות מאוד. רבנו אמר במפורש, אומר, אני לא אתן לאנשים שלי את המציאות הזאת. הוא אמר, אני כל הזמן אחזיר אותם למציאות של הלילה. למה? מדוע? לכאורה לא מובן, מה? זה כמו שמישהו פעם אמר לי, מי שהתקשר אליי מחוץ לארץ, התקרב לרבנו, אמר לי, תשמע, אני עוזב את ברסלב, אני עוזב את רבי נחמן, די, אין לי כוח, אבל העלייה ירידה, עלייה ירידה, יום לילה, אין לי כוח לזה. אני לא לחפש איזו חסידות אחרת שאני יכול להיות כל היום במשך היום. אז מה הסיבה שאנחנו רואים מאוד חזק? ככל שאדם מקושר לצדיק, כל הזמן יהיה לו את הבחינה הזאת. מה הסיבה? אומר רבנו, נקודה מאוד עמוקה בזה. אמנם אתה השגת, הגעת. ברוך השם, הגעת לאיזשהו מעמד, באמת זכית לקנות לעצמך דברים חיוביים, טובים. אתה רוצה עכשיו לנוח, לנוח על זרי דפנה. אתה רוצה כבר, זה, שיהיה קצת שקט בחיים, איזה יישוב הדעת בחיים. אומר, כן, אני מבין אותך. רבי נחמן אומר, אני מבין אתכם. אבל אני יודע שיש יום חדש, יש השפעות חדשות לגמרי, יש מציאות חדשה לגמרי שאתה לא יודע שיש. כדי לקבל את זה, אתה צריך להסכים שיהיה לילה. אתה צריך לעבור את החצות לילה, את החשקת, את החושך של הלילה. לכן, אצל, ראינו את זה כל השנים, ככה היה גם כל הדורות, שאצל הבן לא היה מנוחה. לא היה בחינה של המנוחה. אבל כל פעם, באמת זה רווח גדול מאוד. מדוע? כי האדם כל פעם מקבל עוד ועוד, עוד ועוד. הרבנו בעצמו סיפר על עצמו שהוא אמר, מה אני אעשה? השגתי כל מה שהשגתי ואני רואה שיש פה אוצר גדול מאוד שעוד לא ראיתי כזה אוצר. מה אני אעשה? אבל ביני לבין האוצר יש מדורה של אש, אני חייב להיכנס לתוך האש כדי להגיע אל האוצר. הוא התכוון, הוא אמר את זה בלשון כזאת, הוא התכוון, אני צריך לעבור עוד הסתרות ועוד עוד ביזיונות ועוד קשיים ועוד התמודדויות, אבל אני יודע מה יש מאחורי כל זה. אז ככה גם הוא מנהיג אותנו. ובאמת, באמת לאמיתה, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שנתנהג. זה רצון השם, זה רצון התורה, שאנחנו כל פעם נבין. בעולם הזה כל הזמן יש התחדשות. תמיד אפשר להשיג עוד דברים. לא להירדם במקום שבו אנחנו נמצאים. זוכר שפעם שמעתי מאחד מזקני ברסלב שאמר שככל שאדם מתקרב לרבי נחמן מברסלב, אז אמר כל שנה, בגיל אתה נהיה צעיר בשנה. בסוף אתה תגיע להיות תינוק. אתה צריך לספור את החיים, כמה שנים חיית עד שהגעת, כמה שנים מאז, ותוריד כל פעם שנה. אז זה התינוק במעשה מהקפצן העיוור. התינוק בקפצן העיוור אמר, אני זקן מאוד, ואני תינוק, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. אז זה כל הבחינה הזאת. וזה מעלה מאוד גדולה שמבינים את זה. אבל איך אנחנו יכולים לקיים את זה? על ידי הרבה עבודה ואמונתך בלילות. אמונתך בלילות זה לדעת שהקדוש ברוך הוא, אפילו שחושך ואני בירידה ואני אולי בהסתלקות מוחין גמורה, ולפעמים זה יכול להיות ירידה לא פשוטה, כי כדור הארץ זה, הוא די גדול, יש שם הרבה תחומים בכדור הארץ, מי יודע לאן הקדוש ברוך הוא שולח עכשיו אותנו. וגם החוכמה הגדולה, אנחנו לא עוזבים את הקדוש ברוך הוא משום מקום, משום מצב, בכל מה שקורה. וזו הבחינה של אנחנו רואים, אצל מי אנחנו רואים את זה? אצל דוד המלך. בעקבות זה אנחנו רואים את זה גם, הגמרא אומרת, שרבי יהושע בן לוי היה אחד המוראים החכמים, שאל את אליהו הנביא, איפה משיח נמצא? אבל הוא רצה ללכת לדבר איתו, אליהו הנביא. אז אמר לו, בפתחה של רומי. אמר, פתחה של רומי זה הייתה עיר גדולה, אבל בפתחה של רומי יש הרבה אנשים שם. איך אני אדע מי זה המשיח? אמר לו, יושב עם המצורעים. לך, תחפש שם בין המצורעים, נתן לו סימן, בין המצורעים, לך לדבר איתו שם. אז כתוב בספרים הקדושים, שאנחנו רואים, כל הצדיקים, כל הנשמות, ככל שיש להם יותר בחינת משיח, כל הזמן יצטרכו לעבור את זה. אבל בגלל שהוא הסכים לזה, הבן מלך האמיתי, בגלל שהוא הסכים לזה, הוא קיבל את הבחינה של מבין דבר מתוך דבר, ואז הוא הבין, הוא אמר, עדיין אני לא יודע איך אני יכול להחזיר את שם המדינה לקדמותה. אני עדיין לא יודע את זה, אבל אני כבר יודע שאני יכול. אז יש זה ידיעה כללית. אין לו עדיין את הידיעה הפרטית, איך אני אתקן את העולם. אבל באופן כללי, הוא מאמין שבאמת יש לו את הכוח לתקן את העולם. ולמה הוא זכה לזה? למה הוא זכה להבין את זה? כי היה לו הרבה עבודה של בחינת, הרבה עבודה של אמונתך בלילות, ומבין דבר מתוך דבר. הוא עבר את זה הרבה פעמים. יש שלב שאדם מתחיל לראות שהוא יכול באמת, הוא בעצמו יכול להגיע לתיקון השלם שלו, לכל מה שאנחנו צריכים להגיע בעולם הזה, וגם הוא יכול להביא את העולם לתיקון. לכל יהודי יש נקודה כללית, כי אנחנו כלולים. אנחנו כלולים אחד מהשני. אז לכל יהודי יש גם את הנקודה שהוא יכול מאוד לעזור לנשמות אחרות. אבל זה נקרא לשנות את השם של המדינה. לשנות את השם של המדינה זה בעצם תיקון העולם. כי המדינה עכשיו נקראת המדינה חכמה והמלך טיפש, ובעולם התיקון, בזמן התיקון, המדינה נקראת המלך חכם והמדינה טיפשית. שבוע שעבר קצת התחלנו לדבר על הנקודה הזאת, שזה נקרא בירור, רבנו קורא לזה בירור המדמה.
בול.
אחר כך תגיד לי בדיוק איך עשית את זה שאני אעביר את ההוראות.
חיים לא יעשו לך כמוני.
השם של המדינה זה נקרא בירור המדמה. בירור המדמה זה, יש, כמו שהזכרנו ודיברנו על זה בעבר, תמיד צריך לזכור כלל גדול, שכשאנחנו לא יודעים את המהלך המדויק שלו, אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים בזה, בכל מיני עניינים. האדם מורכב משני כוחות עיקריים. אחד זה מוח ואחד זה לב. הרבה פעמים אנחנו מבינים דברים במוח, ואז נדמה לנו שאנחנו כבר נמצאים במקום שאנחנו מבינים אותו. ואנחנו לא יודעים שזה לא נכון, ולמה זה לא נכון? כי הלב עדיין לא נמצא במקום שהמוח יודע. במוח אנחנו, כלומר, הרי כל יהודי הוא חכם, כמו שאמרנו, זה כתוב בהגדה של פסח. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה כולה. זה כל יהודי, ברוך השם, אנחנו עם הספר, אנחנו חכמים. אנחנו עם חכם. אז כולנו חכמים. להבין דברים, אנחנו יכולים להבין דברים. וזה חשוב גם להבין את הדברים האמיתיים, את הדעת האמיתית, ודאי זה חשוב. אבל צריך לדעת, כשאנחנו מבינים דברים, זה עוד לא אומר שבאמת זה המקום האמיתי שלנו. למה לא? מה הסיבה שזה לא המקום האמיתי שלנו? כי הלב עדיין לא מסכים עם מה שהמוח יודע. צריך לדעת, כמו שיש מציאות למוח, יש מציאות ללב. המוח יכול לדעת הרבה דברים, והלב אין לו חיבור עדיין, זה יהיה בזמן הגאולה, עדיין אין לו חיבור שלם עם הלב. מה הכוונה? אדם יודע, יש כזה שיר עכשיו, אין עוד מלבדו, ומי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. אז אנחנו יכולים, יש שם תורה. זה נקרא להעלות את העירות הנפולות. להעלות את העירות הנפולות, אין שום כוח, אין שום מציאות, אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם אנחנו נשב שעתיים עם כמה ספרים, נכין שיחה או מאמר או חומר להרצאה, בשעתיים אני חושב שזה מספיק, אנחנו יכולים להעביר את החומר הזה ל-500 אנשים, אין שום כוח בבריאה חוץ מהקדוש ברוך הוא, ועוד עוד מלבדו, וכל מה שנגזר זה רק הוא, וכל הכוחות, כל המציאות בטלה לקדוש ברוך הוא. נעביר את זה, נשכנע את זה, נעיר את הנקודה הזאת. אבל יכול להיות ששעתיים אחרי שאמרנו את השיחה, גמרנו אותה ב-11 בלילה, השעה 1 בלילה, באיזה סמטה חשוכה, שתי דוברמנים יוצאים לקראתנו בריצה, באותו רגע אדם, שמע ישראל לא יוכל להגיד ברוב פחד. רגע, אבל עכשיו דיברת, אין עוד מלבדו, מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד, איפה? איך אנחנו כל כך רחוקים מהמקום הזה? זה סיבת הפירוד בין המוח ללב. פירוד של דבר שצריך, זה כלל גדול מאוד, שצריך לדעת. כל העבודה שלנו זה לשכנע את הלב לקבל את מה שהמוח יודע. וזה מה שכתוב בתורה, וידעת היום, והשיבות אל לבבך כי השם הוא אלוקים, והשיבות אל לבבך. זה השבה אל הלב, זה העבודה של כל החיים, כל החיים. פרשת השבוע שקראנו, פרשת פנחס, אז יש שם, פנחס כידוע זכה לכהונה. הקדוש ברוך הוא נתן לו, על המעשה שהוא עשה במסירות נפש, הוא זכה להיות כהן. צריך לשים לב, לדייק את זה. אף על פי שלכאורה, למה הקדוש ברוך הוא צריך לתת לו כהונה? לכאורה הוא כהן מצד אביו. הרי אנחנו יודעים, היום איך אדם נהיה כהן? ברגע שהוא בן של כהן. הכהונה עוברת בתורשה. אבא של פנחס מי זה? אלעזר, סבא שלו, אהרון. בעצם, שהיה מעשה, אבא שלו היה הכהן הגדול. למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, אני נותן לך את בריתי שלום, אני נותן לך כהונה? לכאורה, גם לי שהקדוש ברוך הוא נותן לו כהונה, הוא כבר כהן מצד אלעזר, נכון? לכאורה זה כך, אבל זה לא נכון. מדוע זה לא נכון? כי מכיוון שבשעה שהקדוש ברוך הוא משך את אהרון ואת אלעזר ואיתמר להיות כהנים, הוא משך אותם ואת כל אלה שיוולדו מרגע זה ואילך. אבל מי שנולד קודם לכן, לא הפסיד את הכהונה. זה היה פה איזה הפסד של... הפסד, כמו שאומרים, טעות בזה, במהלך. לכאורה, כמובן אנחנו אומרים את זה לכאורה, טעות. פנחס, בשעה שמשה משך את אהרון ואת אלעזר להיות כהנים, אלעזר כבר היה חי. ופנחס הוא לא משך להיות כהן, לכן פנחס לא היה כהן. בעקבות המעשה שהיה עם זמרי, הוא נתן לו את הכהונה. ואז כתוב, אמור, אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והמילה שלום, איך אנחנו כותבים את המילה שלום? שין למד וו מם. יש הלכה למשה מסיני שהוו של המילה שלום, אתם יודעים איך כותבים את זה בתורה? אני לא יודע אם שמתם לב לזה. לא קורא זה. קטיעה. זה נקרא וו קטועה. וו קטיעה. זה לא יודעת, מה? זה יוד, אבל זה הפסקה מאוד דקה וממשיך להיות וו. זאת, אתה לא מפסיק את זה. אתה לא כותב יוד, אתה כותב וו. רק הוו קטועה באמצע. שואלים בספרים הקדושים, זה הלכה למשה מסיני. לכאורה, לא כותבים ככה ספר תורה. אם אדם יכתוב וו אחרת, כך בצורה כזאת זה פסול. ספר תורה פסול. אבל פה זה הלכה למשה מסיני שככה לכתוב. שואלים בספרים הקדושים, מדוע הוו של שלום, של המילה הבינה נותן לו את בריתי שלום, מדוע הוו קטוע? אז יש בזה סוד מאוד גדול בדבר הזה. אנחנו יודעים שהאותיות של הלשון הקודש, של השפה שאנחנו מדברים, זה בהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. הרי איך הקדוש ברוך הוא בעצם ברא את העולם? ויאמר אלוקים, יהי אור, ויהי אור. זאת אומרת, בדיבור, בעשרה מאמרות נברא העולם. הקדוש ברוך הוא דיבר וברא את העולם. אז יש שאלה באיזה שפה הוא דיבר. אולי צרפתית, אולי אנגלית, באיזה שפה הוא דיבר, שהוא אמר, ביום האלוקים, יהי אור, באיזה שפה הוא דיבר. אז ודאי שזה כתוב בספרים, הרבה דנים בשאלה הזאת, ודאי שהוא דיבר בלשון הקודש, בלשון שלנו. מכיוון שהוא דיבר בעברית, דרך אגב. אז מכיוון שהוא דיבר, ברא את העולם בלשון הקודש, לכן האותיות של הלשון הקודש הן מרמזות על עניינים רוחניים מאוד מאוד גבוהים. כל אות ואות זה אין ספור תורות יש בכל אות ואות. אז הזוהר הקדוש אומר, מה היא וו? הזוהר קורא לוו, יודה אריכתה. יוד ארוכה. פירוש הדבר, אנחנו כותבים יוד, תאריך את הרגל, תקבל וו. בסדר, זה הזוהר צריך להגיד לנו את הדבר הזה. זה כל ילד בכיתה ב' ג', יודע, אני אכתוב יוד, אני אאריך לה את הרגל, אני אקבל וו. ובוודאי שהזוהר דיבר על העניינים הרוחניים שנרמזים ביוד ובוו. זה הכוונה של הזוהר. מה אומר הזוהר? היוד, רש"י כותב, על שם המחשבה נאמר, כל כוחות השכל והמחשבה של האדם נרמזים באות יוד. וו, זה מרמז על כוחות הלב, על ההרגשות שלנו, על המציאות שלנו בלב. הזוהר מגלה לנו סוד מאוד גדול. כל המציאות בלב, מאיפה היא נמשכת? מהיוד, מהמוח. זה נקרא וו, זה יוד האריכתה. כלומר שממשיכים את שהכוחות המחשבה נמשכים אל כוחות הלב, אל מציאות הלב. זה הכוונה שוו זה יוד האריכתה. זה בקצרה מאוד, זה מה שהזוהר רומז. וזה מזכיר לנו שכל העבודה שלנו בעולם הזה, וידעת היום, וידעת זה היוד. והשיבות הלב הבך לעשות את היוד וו, מה שאתה יודע להמשיך את זה ללב. וזה נרמז. כתוב בספרים דבר נפלא מאוד. למה הוו של המילה שלום קטועה? כי עדיין אין שלום בעולם. אמנם פנחס קיבל את השלום, אבל בעולם עדיין אין שלום. בסדר, אז למה דווקא אצל פנחס זה נרמז הדבר הזה? מה הסיבה שדווקא פנחס אצלו נרמז העניין שהשלום עדיין לא שלם בעולם? נו, מה אתם אומרים? פנחס זה אליהו הנביא. ומי יבשר לנו את הגאולה? ומה עבודתו של אליהו הנביא לפני הגאולה? והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. לכן הוא אחד הצדיקים הגדולים שעוזר לנו בתיקון הלב. לכן, מכיוון שכל עוד הלב שלנו לא מתוקן, השלום שלו גם עדיין לא שלם. שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו, אז הוו הזאת תהיה שלמה. יהיה שלמות בין המוח לבין הלב. כרגע עדיין אין שלמות.
שלום גימטריה ציפור.
וחלקן ציפור. נכון, צודק, זה חלקן ציפור. יש בזה הרבה רמזים, שיניים נאורין ועוד. אבל, זה דרך אגב, זה גם תיקון של עשיו, נכון? כי זאת הגימטריה. עשיו הוא המונע שהוו הזאת יהיה שלמה. זאת אותו גימטריה. יש מעשה, מעשה בגמרא, הגמרא מספרת שבבית המדרש, בישיבה של רבי יהודה הנשיא, היה אליהו הנביא מגיע לשם יחסית די הרבה. יום אחד שאל רבי יהודה הנשיא, אמר, למעלה יש תפילות של המלאכים שנשמות הצדיקים למעלה. בכל מה שמתפללים למעלה, אמר לו, אם אנחנו נדע איך מתפללים למעלה, אם אנחנו נדע איך מתפללים למטה, נוכל להביא את התיקון של העולם. אמר לו, תגלה לי את הסוד, מה הצירוף הנכון שנביא את הגאולה. אז אליהו הנביא אמר לו, אם תלמידך, היה לו תלמיד גדול מאוד, רבי חייא, ככה גם קראו לו רבי חייא הגדול, רבי חייא, אם רבי חייא יהיה שליח ציבור, ושני הבנים של רבי חייא, אחד יהיה מימינו, קראו לו חזקיה ויהודה, חזקיה היה מצד ימין ויהודה יהיה מצד שמאל, אם הם ילדו בתפילה, מה שרבי חייא יגיד יתקיים. וזה הסוד של, זה נקרא המרכבה התחתונה. המרכבה זה איזשהו סדר נכון, יש סדר למעלה, זה נקרא המרכבה העליונה, והוא גילה לו את המרכבה למטה. אז רבי יהודה הנשיא לא אמר כלום. למחרת, שהיה תפילה, הוא אמר לרבי חייא, לך תהיה שליח ציבור, והוא ציווה לחזקיה ויהודה, בניו של רבי חייא, אחד יעמוד אחד בצד שמאל. הרבי חייא הגיע למשיב הרוח, הגיע למילים משיב הרוח, התחילו כל העולם להזדעזע ברוחות נוראיות מאוד. עד, זה בכל חוף היה צונמי, הכל היה שם, זה, העצים נעקרו, כל הכדור הארץ התחיל להתהפך. מיד התעוררו בשמיים ושאלו, מי גילה את הסוד הזה? מי גילה שזה הסוד שהם, למה? כשמשיב הרוח, באיזה ברכה אנחנו אומרים? זוכרים? מחיי המתים. הוא יגיע למחיי המתים, כל המתים התעוררו לשינה. מה שהוא יגיד יתקיים עכשיו. בשמיים הם עוד איזה אמרו, מי גילה את הסוד הזה? אמרו אליהו הנביא, גילה את זה לרבי יהודה הנשיא. מה? 60 פולסא דנורא הוא קיבל.
אליהו הנביא?
אליהו הנביא. כן, כתוב, כתוב.
שאתה מפחד
גם לעשות את זה. כתוב ש... כן, זה צריך להבין. זה צריך להבין שמלאכים, אנחנו רואים את זה כמה פעמים, יש בית דין של מלאכים. לפעמים מלאכים עושים טעות והם נאנשים. אתה צריך להבין איך זה יכול להיות הדבר הזה. זה שאלה, זה שאלה. מה?
אין
לבחיה,
המשך
בתפילה או לא? זה, תראה. קודם כל הוא קיבל 60 פולסי דנורה, ככה הגמרא מספרת. מיד אמרו לו, אתה עשית את זה, לך תתקן את זה. לך תתקן את זה. אז כתוב שאומרת הגמרא של יער הלוי התלבש בלבוש של דוב של אש, נכנס לבית המדרש, כולם ברחו. הדוב של אש, עכשיו לא יודעים שזה הסדר של התיקון. כולם ברחו, התבטלה הבחירה, התבטל כל העניין. התבטל העניין הזה. אז שואל הבן ישחי, למה, מדוע אליהו הנביא בחר לבוא בדמות של דוב של אש? אז הוא אומר ככה, הבן ישחי מסביר כך. הוא אומר, מכיוון שדוב, כשהוא תוקף, אתם יודעים איך דרכו לתקוף? את ציפורניים שלו, שהוא נלחם עם איזה חיה, הוא שולח את הציפורניים שלו כנגד הלב של החיה, וקורע את הוא קורע את כל הבשר, עד שהוא מגיע ללב של החיה, והורג את החיה ככה. זה דרכו של דוב. במלחמה. אז אומר הבן ישחי שאליהו הנביא התלבש בדמות של דוב של אש לרמוז לרבי יהודה הנשיא ולחכמים, אתם רוצים להביא את הגאולה, אבל מה עדיין חסר? הלב עדיין חסר, תיקון הלב עדיין חסר. ומי כאליהו הנביא יודע את זה, כי הוא אחראי על הדבר הזה. לכן כתוב שלפני הגאולה וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, שזה הכוונה שלמות השלום בעולם, שיתגלה שלמות השלום בעולם. אז העבודה שלנו זה לחבר את הדעת האמיתית עם המציאות של הלב שלנו. ומציאות הלב שלנו במוח, אמרנו, בדעת, בשכל, אנחנו יכולים להגיד, השם, אתה רופא חול בשר ואתה מפליא לעשות, בידך הממון, בידך הכוחות, ואין שום מציאות, לב מלכים ורוזנים ביד השם, אז מה לי להתייחס עכשיו לנשיאים או לאיזה איראני או לפוטין וכן הלאה, הכל זה בידך. בשכל אנחנו יכולים להבין את זה, לקבל את זה ולחיות את זה. אבל כמו שאמרנו, בלב אנחנו עוד לא חיים את זה. אנחנו עוד רחוקים, אנחנו רחוקים מזה. ומדוע בלב אנחנו רחוקים מזה? מה הסיבה שהלב עדיין לא מקבל את זה? כמו שאמרנו, אדם, תפילת 18, אתם יודעים, מן הסתם כולם ראו את זה, זה מובא בסידורים הספרדיים, שבשעה שאנחנו נמצאים, אומרים קורבנות, בשחרית, אנחנו בעולם העשייה. בזמירות עלינו ליצירה. בקריאת שמע עלינו לעולם הבריאה. בתפילת 18 עלינו לעולם האצילות. אתם יודעים מה זה עולם האצילות? זה נקרא אין עוד מלבדו. אין שום מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא, זה למעלה מכיסא הכבוד, כי כיסא הכבוד נמצא בעולם הבריאה, זה עוד יותר גבוה מכיסא הכבוד. זה נקרא בלשון הזוהר, הוא וחיותו וקהיליו, כל המציאות זה רק הוא, זה רק הקדוש ברוך הוא, הוא וחיו וגרמו אחד בעוד, הכל זה אחד. ואנחנו מגיעים לתפילת 18, אנחנו עולים לעולם האצילות, שאין שום מציאות בלעדיו. אדם אומר, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, מקבל יישוב הדעת, הוא בעולם האצילות, הוא מקבל יישוב הדעת, סוגר את כל החשבונות בבנקים, עכשיו פתאום הוא יודע כמה כסף הוא חייב, כמה הוא צריך לזה לשלב, אחר כך הוא עובר לכל התוכניות של כל השבוע הקרוב, מה הוא הולך לעשות. וזה מאוד מעניין, כמה קל לנסוע ברכבת הזאת, ומישהו אמר לי, היישוב הדעת היחידי שיש לי זה בתפילת 18. אבל אני אומר, השם שפתי תפתח, אומר, ואני בשומע תפילה, אני נזכר שאני עובד בתפילת 18. מישהו פעם שאל אותי, תגיד זה, מה אתה אומר? אמרתי את כל הברכות? בין השם שפתי תפתח לשומע תפילה, יש בערך 12-14 ברכות, אני אמרתי את כל הברכות? אמרתי לו, חזקה שכן. עלית על הרכבת, חזקה שכן. לא מידיעה אנחנו יודעים שאמרת את כל הברכות, זה אין לנו ידיעה. אבל יש דיד של חזקה, זה נקרא. מסתום, עלית על הרכבת, כנראה, ואתה יודע שעלית על הרכבת בתל אביב. עכשיו אתה מוצא את עצמך בחיפה, כנראה שהרכבת הזאת לקחה אותך לחיפה. מצד זה אנחנו יודעים שאנחנו אומרים את הברכות בתפילת 18. שואל, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות הדבר הזה? הלב לא נמצא איפה שהמוח, מה שהמוח יודע. אז הלב רחוק. בשפתיהם כיבדוני וליבם רחק ממני. הקדוש ברוך הוא אומר על עם ישראל. כל העבודה שלנו זה עבודה של תיקון הלב. זה התיקון של הלב. אז יש כוח שנקרא כוח מדמה. כוח המדמה, פירוש הדבר הזה, נותן תוקף ומשמעות ומציאות מאוד גדולה למציאות העולם הזה. לכן העולם הזה, אנחנו מאוהבים בו. אהבה אינסופית אנחנו אוהבים את העולם הזה. אתה עכשיו תלוי מה בתוך העולם הזה. כל אחד. יש אחד שאוהב חבילות של דולרים. יש אחד שמסתפק בפחות, אבל תן לו את הכוס קפה שלו, את היישוב הדעת שלו, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו מאוד אוהבים את העולם הזה, ונקודה שנייה, אנחנו מאוד מפחדים מהעולם הזה. כי זה האהבה והעירה, זה נקרא אהבות ועיראות נפולות. אהבות נפולות, זה הכוונה, אוהבים מאוד את העולם הזה. עיראות נפולות מאוד מפחדים מדברים בעולם הזה. ואז זה מעורר, זה הפנימיות של כוח המדמה, שנותן לעולם הזה מציאות מאוד מאוד אמיתית בעינינו. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אבל תראה, כתוב, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. הנה אתה רואה בשמיים, הנה אפילו דוד המלך אומר את זה בתהילים. השמיים שמיים לשם, הארץ נתן לבני אדם. אנחנו חיים בארץ הזאת מדי פעם בפעם, סך הכל תראה, אני יהודי צדיק, אני מתפלל 3 פעמים ביום. אבל לא חיים את מציאות הקדוש ברוך הוא בתוך הארץ. והפסוק הזה מחזק. הנה אפילו דוד המלך אומר את זה. השם הקדוש ברוך הוא בשמיים, אני בארץ, אז אני צריך לראות את הארץ. יש בזה נקודת אמת, שאנחנו צריכים לפעול בארץ, אבל כל העבודה שלנו זה לחבר שמיים בארץ ביחד. פירוש הדבר זה לעלות את הרגשות שלנו, את עולם הלב שלנו, לעלות מתוך מציאות העולם הזה, לעלות אל הקדוש ברוך הוא. לחיות אותו יותר מאשר בלב, בהרגשות הלב. ברגשות הלב, לחיות אותו יותר מאשר את העולם הזה. וזה באמת באמת אין דבר יותר קשה מזה. מדוע? כי העולם הזה יש לו תוקף גדול מאוד מאוד. עכשיו בואי, איך זה קרה? איך זה קורה שיש לו תוקף כל כך גדול לעולם הזה בתוכנו? שזה כל זה, זה באמת באמת זה כוח מדמה. אחר כך נבין, נסביר גם למה זה נקרא כוח מדמה, כי עדיין זה נראה לנו מאוד מציאותי. מאוד מציאותי, תראה, כשאני צמא ואני קצת טיפה רעב וקצת צמא ויום חם, נגיד לך את האמת, עכשיו גלידה או איזה מילקשק, זה נראה לי הרבה הרבה יותר מציאותי שאני אגיד לקדוש ברוך הוא, צמא לך נפשי, כמה לך בשרי, תן לי גלידה, אתה יודע, אחרי הגלידה לא אכפת לי להגיד כמה מזמורים בתהילים. אבל לחפש את איך לספק את הצמאון בתפילה ולא בגלידה, כשיש עכשיו, בסך הכל מה, זה 10 שקל, אתה מקבל כזה כוס מילקשק וחם בחוץ. על מה אתה רוצה שאני אעזוב את המילקשק, אני אלך עכשיו זה, להגיד תהילים? ודאי שכפשוטו לא, אבל מכאן נובע הנקודה הזאת, שהעולם הזה נראה בעינינו מאוד מאוד מציאותי. הוא מאוד מאוד מציאותי, ואנחנו נותנים לו משמעות ותוקף גדול מאוד בעולם הרגש שלנו, ואילו הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים. לא שאני לא מאמין בו, חס ושלום, אני מאמין. אני יהודי, אני מאמין, אני שומר שבת, מניח תפילין. אבל אל תשכח את הפסוק בתהילים, השמיים שמיים לשם, וארץ נתן לבני אדם. יש ברחוק, שמיים רחוקים מהארץ. מאיפה זה נובע? ההתקשרות הרגשית שלנו כל כך חזקה, כל כך עוצמתית, היא מציאות העולם הזה. מה מחבר אותנו ומקשר אותנו כל כך עם המציאות של העולם הזה? כתוב בספרים הקדושים, שזה שתי הנקודות שהן שורשים של הלב, של מציאות הלב, שנקראים, בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא חסדים וגבורות, בלשון תורת הנפש זה אהבה ויראה. החסדים זה אהבה והגבורות זה יראה. ועוד הדבר שכל הרגשות שלנו נובעים משני שורשים עיקריים. אחר כך זה כבר הרכבה, זה הרכבה של שניהם, אבל שני שורשים העיקריים זה אהבה ויראה. האדם, יש בתוכנו רצונות לאהוב, רצונות לקבל אהבה. זה צורך, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אותו דבר גם יש בתוכנו את הצורך ואת הרצון לפחד, לירא. זה שני דברים שמשלימים אחד את השני. האדם רוצה לאהוב ולהיות נאה, ואדם רוצה לפחד. לכאורה, אהבה אנחנו יכולים להבין, אבל יראה למה? למה צריך שיהיה כוח של יראה? כי מכיוון שכוח היראה שומר על הקשר הנכון, בתיקון שלו, בזמן התיקון, הוא שומר על הקשר הנכון שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. היראה במקומה מתוקן זה להראית את השם אלוקיך. זה היראה מפני השם. כי אם לאדם לא יהיה יראה מפני הקדוש ברוך הוא, יתקלקל הקשר הנכון בינינו והקדוש ברוך הוא. האהבה מקלקלת את השורה. אז יכול להיות קרבה יתר על המידה. והיו צדיקים שבאמת בדקות הם טעו בדבר הזה, בבחינה הזאת. לכן שתי המידות האלה, שתי תכונות הלב האלה, הם, במקום המתוקן שלהם, הן מאוד מאוד חשובות. למעשה זה תיקון העולם. האהבה והיראה זה תיקון העולם, שלהרגיש את אהבת השם ויראת השם. מאהבת השם משתלשלת ונובעת אהבת התורה ואהבת ישראל ואהבת הבריאה. ובאמת של דבר שאנחנו אומרים שלאהוב את הקדוש ברוך הוא זה לא לאהוב אחד את השני. נהפוך הוא. ואהבת לרעך כמוך. יש עניין מאוד גדול של אהבה. אבל כתוב הרבה בספרי המוסר, וגם החסידות כתוב, ויש גם לשון בזוהר של זה, של הדבר הזה, באמת באמת, אם אדם לא מגיע לתיקון מידת האהבה האמיתית בשורשה, גם האהבה שאדם מרגיש בעולם זה לא אהבה אמיתית. זה לא אהבה אמיתית. למרות שאדם כן מרגיש שהוא אוהב, אבל באמת זה מכיוון שתמיד יש איזה נקודת אמת, אחרי הכל בראש שם אנחנו נשמות ישראל, אבל זה אהבה עם הרבה הרבה חוסר אמת. למה? לא, למה? פעם היה בדיחה כזאת. שאלו מישהו, אתה אוהב דגים? הוא אמר, כן, אז למה אתה אוכל אותם? אז מה אתה אוהב דגים? את מי אתה אוהב? אתה אוהב את עצמך. רק אתה אוהב את עצמך דרך הדגים. אתה אוהב לאכול דגים, אתה אוהב את עצמך. זה בדיחה, אבל הבדיחה הזאת היא מאוד עמוקה. זה לא שיש בזה סוד מאוד גדול. כתוב דבר נורא מאוד. הזוהר הקדוש כותב שבשעה שאליעזר עבד אברהם הביא את רבקה אל יצחק, אז התורה אומרת לנו, ויואב יצחק את רבקה. ספרת לנו שהיה ברור השם נבנה בית טוב. יצחק אהב את רבקה. אומר הזוהר הקדוש דבר נורא. הוא אומר, הרי מתי רבקה הגיעה ליצחק? זה היה 3 שנים אחרי העקדה. אומר הזוהר הקדוש, עד העקדה יצחק לא אוכל לאהוב את אשתו באמת. יצחק? זה אחד הצדיקים הכי גדולים, המאבותינו הקדושים. עד העקדה הוא לא יוכל לאהוב, אומר הזוהר הקדוש, לא. למה? כי עדיין היה לו יצרה, וכשיש לו יצרה הוא אוהב את עצמו, לא אוהב אותה. רק הוא מקבל, מקבל את מה שהוא מקבל, אז הוא אומר לה...
איך מתפטרים?
מה? אז זה בירור המדמה. בירור המדמה. קודם כל צריך לדעת, זה העבודה של כל החיים, של כולם. זה לא שאף אחד לא שלא יהיה מתוסכל, כי האדם רואה קצת את האמת, אז הוא יכול להיות מתוסכל מזה. אין פה מה להיות מתוסכל. זה המציאות האמיתית של כולנו. של כולנו. אבל זה יותר, יש יותר בעיה שאדם לא יודע את זה, מבכחיש את זה, מאשר שאדם יודע... ברגע שאדם יודע את זה ומחפש את העצות, הוא כבר בדרך האמת. הוא כבר בנקודת האמת. אחר כך, לזכות לזה, זה כבר עבודה של כל החיים. לזכות לדבר הזה, זה עבודה של כל החיים שלנו. אז מאיפה זה מתחיל? עכשיו אני קצת ניכנס פה לעומק הדבר. מאיפה זה מתחיל? השורש של הדבר זה שהקדוש ברוך הוא ברא את הנפש שלנו, והנה נפש חיה, אז הקדוש ברוך הוא ברא מה שהרמח"ל כותב, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בבחינה שנקרא עולם התענוגים. האדם נברא בשביל להתענג. זה האמת. לפעמים חושב שעל פי התורה זה דבר פסול. לא שזה לא דבר פסול. זה שורש הבריאה. כמו שאומר הרמח"ל, בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא אדם אלא להתענג. רק מה, על מה להתענג? על זיו השכינה. זה הלשון של הזה. אז תתענג על השם וקיוויתיך על במתי ארץ. פירוש הדבר שיש כוח גדול מאוד מאוד בלב האדם, בלב האדם, שאנחנו, וככה נבראנו, צריכים לקבל תענוגים. הקדוש ברוך הוא ברא עולמות שכל העולמות מלאים תענוגים. העולמות הם מלאים תענוגים. הוא ברא את זה בשבילנו, כי הוא רוצה שאנחנו נתענג על הדבר הזה. אבל בשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא ברא מציאות של יצר הרע, שזה נקרא כוח הטומאה, הסמכמם וכן הלאה. מה הפעולה של היצר הרע בדבר הזה? מה הפעולה שלו? זה לדעת. מישהו אמר לי, שאלתי את השאלה הזאת, אני שאלה לי, תשמע, הוא מפתה אותנו שנותן את התענוגים שלו. אמרתי לו, אני מבין למה אתה אומר את זה, אבל זה לא מדויק מה שאתה אומר. מדוע? אומר, כתוב בספר הלשן שמו והחלמה, ספר הדעה אומר, חס ושלום לחשוב שליצר הרע יש איזה תענוג לתת לנו. אין ליצר הרע שום תענוג לתת לנו. מדוע? כי תענוג זה אור אלוקי, זה רק של הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. אף שום נברא לא יכל לברוא תענוג. כי התענוג זה האור האלוקי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אז אם כך, מתעוררת השאלה. אם כל התענוגים זה רק הוא, אז למה יש דברים אסורים? אז למה התורה אוסרת עלינו דברים מסוימים? מכיוון שבדברים המסוימים שהתורה אוסרת עלינו, איפה שהתורה אומרת לנו שאסור לקבל את התענוג הזה, שורה זה רוח של טומאה. ומהי הרוח של הטומאה? מה זה הרוח של הטומאה? היצר הרע מתלבש בדבר הזה ואומר לנו, הוא אומר לנו ברמות שונות של אמירה. זה יכול להיות לא במודע, בתוך הנפש, לפעמים כן במודע, לפעמים בשיחה, לפעמים במחשבה וכן הלאה. אבל הוא נותן לנו את התחושה שזה כוח הטומאה. אני הבעלים של התענוג הזה. זה לא תענוגים של הקדוש ברוך הוא, זה אני הבעלים של התענוג. שאדם מאוד אוהב עוגת קצפת. זה המשל לכל מיני התענוגים שבעולם. אתמול, אני אספר את מה שסיפרתי אתמול, בערב, שלפני שבועיים, שלושה זה היה, אשתי אמרה לי, אני רוצה גלידה. אמרתי לה, אשתי יקרה, אני על חשבוני. לקחתי אותה, הגענו לחדות גלידה, אז היא אמרה לי, אין לי כוח לרדת מהאוטו. אמרתי לה, אין שום בעיה. גם זה... במסירות נפש, אני עושה את הנפש, אני הולך להביא לה, מה את רוצה? אני רוצה מילקשייק כזה, מילקשייק למעלה קצפת, וזה, הלכתי לקלוט לה. אחרי שקניתי, יצאתי מהחנות, היה אולי 30-40 מטר עד הרכב. פגש אותי איזה יהודי שמה, אומר לי, אני מבין שמה שאתה מדבר על עוגות קצפת, זה לא סתם, אתה באמת מקיא בזה, בדבר הזה. אמרתי לו, תדע לך, מה שאני מדבר, אני בודק. אני בודק את העוגות קצפת. זה לא סתם מילקשייק, עוגות קצפת, זה לא... אז יש עוגת קצפת שהיא בהכשר. קונים אותה לשבת, אוכלים את זה בשבת. האדם מתענג, האדם מתענג. רבנו אומר ככה, סעודות שבת, אכילה של שבת, כולה אלוקות וקודש. עכשיו, אם אנחנו ניקח את ההוגה הזאת, בסך הכל, מה היה? בסך הכל, מה היה הבעיה בהוגה הזאת? הכניסו איזה מרכיב, אפילו לא משמעותי, אין לו הכשר. יש כאלה הוגות, אין לו הכשר להוגה הזאת. נקנה את ההוגה הזאת, לא נאכל את זה בשבת, נאכל את זה ביום חול. לכאורה, מה ההבדל בין זה לזה? אותו טעם, אותו, בדיוק אותו דבר. זה בדת, זה, אין לזה, אין להוגה הזאת הכשר. מה הבעיה בין זה לזה? בין ההוגה הזאת לבין ההוגה הזאת. אומר בעל הנס שבו בהחלמה, שתאכל הוגה עם הכשר, תברך עליה. בפרט אם זה בשבת, זה לא חייב להיות בשבת. השבת עוזרת לדבר הזה. כשאתה תאכל ואתה תקבל תענוג, אתה יודע מה יקרה לך מהתענוג הזה? אתה תתחבר עם הקדוש ברוך הוא יותר. אתה תרגיש כמה טוב השם שנותן לי ליהנות בעולם הזה. ותגיד לו תודה. אתה תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אבל אותה הוגה, ברגע שלא יהיה לה הכשר, כי אתה שם איזה מרכיב, אין הבדל בטעם. אתה לא תרגיש שום הבדל בטעם. אתה אוכל את זה בלי לברך, בלי ההכשר. ברגע שאנחנו אוכלים את ההוגה הזאת, אתם יודעים מה קורה לנו? פתאום אנחנו מתחילים להאמין שיש פה איזו מציאות שנותנת לנו את התענוגים, וזה לא הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב שהמאכלות, המאכלות האסורים, מטמטמים את מוחו של האדם, זה הכוונה מטמטמים את מוחו של האדם. הם נותנים לעולם הזה פתאום מציאות, העולם הזה הוא אמיתי, הוא מציאותי, והוא יכול להנהג אותנו, וזה לא קשור לקדוש ברוך הוא. וזה למעשה כוח, זה העומק של כוח היצר הרע. הוא עושה פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן יש כמה דברים בעולם הזה, יש כמה דברים שמאוד מושכים את לב האדם. כגון, מה מושך את לב האדם? למשל, ממון. למרות שבאזור הזה זה כבר לא מצוי, זה פעם היה פה, אבל יש עוד אזורים בארץ שיש תאוות ממון. אני יודע שאולי אתם לא מכירים את זה, כי בגוש דן אמרו לי שזה התבטל התאוות ממון. אז האדם אוהב ממון. האדם נמשך מאוד כידוע ליופי החיצוני, לתאווה הידועה. יש עוד דבר, למשל ניגונים. אדם, בטבע האדם, נפש האדם נמשכת לניגונים. שימו לב, ממון יכול לתת לנו תענוג. אני לא יודע אם פעם קיבלתם מזוודה או אפילו לא מזוודה, חבילה של 100 דולר חדש. זה חשוב מאוד, זה יצא רק מהדפוס, כי זה עדיין לא נטמע בתאובת העולם הזה, הדולרים האלה. קיבלתם חבילה כזאת מכובדת במתנה, אדם באותו רגע מרגיש אורות אינסופיים באותו זמן. אותו דבר מהיופי החיצוני, מהניגון. שימו לב, בבחינות האלה, כמה היצר הרע מתלבש וטוען, אני נותן לכם את הדבר הזה. זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. הוא מפריד אותנו מהקדוש ברוך הוא, נתנו דוגמה, בסוג של התענוגים האלה. לכן, איך זה נכנס בתוכנו? בעבר, היה להם יותר דעת בדברים האלה, הם ידעו שיש כוחות, וזה בעצם היסוד של העבודה זרה, שמשפיעים את ההשפעות האלה, והיו עובדים, היו עושים עבודה כדי לקבל את ההשפעות האלה. היום ההנהגה השתנתה, אז אנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה זה בא, מהשורש של זה, זה בא מאותו מקום, אבל אנחנו לא יודעים את זה, והיצר הרע פועל את אותה פעולה בעומק הדבר. ומה הפעולה? מפריד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן אדם, ששום יהודי זה לא יקרה לו, רק מדברים על מה שקרה בעבר, אכל מאכל אסור, אחרי זה הוא יבוא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יתפלל, פתאום הוא ירגיש הרגשה אחרת לגמרי. הוא בא ללמוד תורה, פתאום אין לו חשק ללמוד תורה, אין לו חשק... למה? נפרדת מהקדוש ברוך הוא. על ידי הדברים האלה אתה נפרדת מהקדוש ברוך הוא. תשימו לב לדבר מעניין, בכוחות העיקריים שיש את הבירור הזה, שזה כמו אמרנו ממון, היופי החיצוני או הניגון, איך מוטבע בלשון בני אדם לרמוז לנו את כל הסוד הזה. הזמרים הכי מפורסמים בעולם, איך הם נקראים? איך מכנים אותם? שם כללי. אלילי זמר. מה זה אלילי זמר? אלילים, זה עבודת אלילים. השירים הגדולים ביותר בעולם, איך הם נקראים? אלי הון. אלים, זה הכל לשון של עבודה זרה. היופי החיצוני, כבר נתנו לזה מלכות, מלכת היופי, מלך היופי, הכל זה מלכות, מלכות ואלילות זה הדבר הזה. זה לא סתם שנכנס בלשון בני אדם המושגים האלה. זה לרמוז לנו את הדבר הזה. ושימו לב, השמחה שיש לאדם בניגון, השמחה שיש לאדם בממון, זה באמת השמחה, הניצוץ הפנימי, זה באמת תענוג אלוקי. אבל התורה אומרת לנו, על הדבר הזה שורה רוח כתומה, זה יפריד אותך מהקדוש ברוך הוא. לא יעזור שום דבר, זה יפריד אותך מהקדוש ברוך הוא. לכן, משם, מפה מתחיל, אנחנו מתקשרים בלב. בלב אנחנו מתקשרים עם זה. אדם אוהב, מתמכר לעוגת קצפת. זה האנגלים, הסבתא שלו הייתה באה מאנגליה. אז הוא יודע, זה במשפחה. ארבע אחר הצהריים, כוס קפה, לא, סליחה, טעיתי, בחילה, אני עושה תשובה בשם כל האנגלים. כוס תה ועוגה. עוגת קצפת. כוס תה, ארבע. יום אחד, תראה, תנסה לא לתת לו את העוגת קצפת בשעה ארבע, מה יקרה? מה יקרה לו? זה, איך קורה בזה היום? תמיר, איך זה נקרא? קריז. שיגעון, דודה, איך זה, כל השורות האלה בכל השפות. שימו לב, אם נתבונן בעומק הדבר, אם אנחנו נתבונן בעומק הדבר, מה זה באמת הדבר הזה? למה? בסדר, אז לא נתנו עוגת קצפת, אז מה קרה? למה זה משפיע כל כך חזק על האדם? מכאן אנחנו לומדים דבר מאוד עמוק. הלב והנפש מתקשרים מאוד מאוד עם העולם הזה. באותו רגע שמגיע דקה לארבע, ואדם אומר, תשמע, אני לא רוצה עכשיו, אל תביא לי ארמונות, אל תביא לי רוח הקודש, אני רוצה עכשיו את העוגת קצפת. הנפש צריכה את העוגת קצפת. ברגע שאדם מתרגל לזה, הוא צריך את זה. כי זה יסוד מאוד גדול. הדבר הזה זה יסוד מאוד גדול, הדבר הזה. כשאדם מקבל תענוג ממקום מסוים, הוא הופך להיות מכור לתענוג הזה. אדם חייב לקבל את התענוג מאותו מקום. ואתה לא נותן לו את התענוג, מיד הוא משתגע. כל זה, כל הדבר הזה, יוצר בתוכנו את כוח המדמה. שמהו כוח המדמה? שנדמה לנו שהמציאות פה היא האמיתית, והקדוש ברוך הוא, כן, אני לא, שאני לא שלום, אני יהודי, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ועלה שהקדוש ברוך הוא קיים, אולי יום אחד גם הוא יתגלה, אולי יום אחד הוא יגל אותנו, עד אז, השמיים שמיים לשם, אנחנו חיים פה בארץ, אנחנו רוצים תענוגי העולם הזה, חוברים עם התענוגים של העולם הזה. אבל כתוב בספרים עוד שלב בדבר הזה. ברגע שאדם הגיע לנקודה שהתמכר לעולם הזה, ברגע שהתמכר לאיזשהו תענוג מהעולם הזה, מיד קורה עוד שלב. ומה השלב הבא? זה שלב שהיינו אולי מבטרים עליו, אבל זה כבר איך. זה אתה קונה, אתה עושה פה איך זה נקרא?
תרגושת.
מה? אתה עושה, ברגע, 1+1. קנית, זה כבר נמצא בתוך הסל קניות. קנית את האהבה וההתמכרות לעולם הזה, מיד קנית גם את היראה מהעולם הזה. כל מה שאדם מפחד מהעולם הזה, זה נובע ממה שאדם אוהב את העולם הזה. זה הכל הולך ביחד. אי אפשר. קנית, מבצע 1+1. מה?
מי שיש לו אהבה
להשם
ונתבע לו
יראה
להשם?
כן, בדיוק. זה אהבה להשם מולידה יראה להשם.
אם אדם לא אוהב את העולם הזה, הוא לא יפחד
לו? לא. הוא לא מפחד מהעולם הזה. כי ברגע שאדם, היראה מהעולם הזה היא תולדה של אהבה מהעולם הזה.
זה נכון גם בסיפור עם השתי רון
ויירים,
עם
הסמשר שייש? כן. עכשיו תגיד לי.
אני שואל.
תביא ראיה.
תביא ראיה.
צודק.
אבל
אתה שואל, אתה שאלת שאלה נכונה, האם יש מציאות שאדם יראה שתי רוטוויילרים?
דברים לבשר ודם, לא מלאכים.
בשר ודם, בשר ודם, לא, אתה שואל, מה? תספר את הדבר הזה. הגמרא מספרת סיפור במסכת סנהדרין על אחד החכמים, רבי שמעון בן שטח. הגמרא אומרת שהוא הלך לטייל על גדות הירדן, קצת רצה לנוח, להתאוורר קצת, והגמרא מספרת, באו שתי אריות רעבים שהוא ראה, והם ראו מרחוק, מחפשים שלושה ימים, והגמרא אומרת שכמה ימים לא היה להם אוכל, ורואים מרחוק את הסעודה שלהם. מה הוא עושה, רבי שמעון בן שטח? אומרת הגמרא, היה לו קושייה גדולה מאוד. היה לו קושייה לקדוש ברוך הוא. למה היה לו קושייה? מה כתוב? אז שהכפירים שואגים לטרף, ואתה נותן להם את אוכלם ביתה. איפה ההנהגה שלך? איך זה? למה לא נתת להם אוכל עד עכשיו? מסכנים.
אולי לא אוכל שלהם.
מה?
אולי
אבל לא, אז זהו. אומר, רבי שמעון משתתף, אומר, בסדר, גם אם אני האוכל שלהם, מה, שלושה ימים הם צריכים להיות רעבים בגללי? זה היה לו קושייה, הוא הרגיש רחמים עליהם. הוא הרגיש עליהם רחמים. הוא הרגיש עליהם רחמים. אז הוא התפלל, אמר לקדוש ברוך הוא, הכפרים שואגים לטרף, אתה לא נותן להם תחנת ביתו? אומר את הגמרא, מיד ירדו שתי חתיכות בשר משמיים.
זה נכון גם לגבי העבירה שמגיע לבן אדם?
רגע, דבר דבר.
לא, אני חושב ישר על זה.
זה לאט לאט, בסדר. כתוב, אחד דיבר השם, שתיים זו שמעתי. גם שיש עניין אחד, אנחנו צריכים לחלק אותו לחלקים, כי אחרי אתה לא יכולים לתפוס את זה. בחלקים אנחנו פועלים בחלקים, הדבר הזה. אז רבי בן שמעון בן שטח התפלל, ירדו שתי חתיכות בשר מן השמיים. הוא מספר את הגמרא, הבשר הזה היה כל כך טוב, הם אכלו חתיכה אחת, חתיכה אחת הם השאירו. לא, זה, היו סביעים מחתיכה אחת. אריה מה הוא רוצה? הוא לא, אנחנו נאכל יותר ממה שאנחנו צריכים, הריות לא. אין להם את השיגעות של בני אדם לאכול 10 שניצלים. אכלו, סבו, הולכים. הסתובבו והלכו הריות. לאכול יותר מדי זה שיגעות של בני אדם, זה לא שיגעות של חיות. חיות אין להם את השיגעות האלה. הסתובבו והלכו, השאירו לו חתיכת בשר. לקח את זה רבי שמעון בשטח. הלך לבית המדרש. שמה הייתה השאלה שלו? קשר, אני אומר שזה הכשר.
הוא
היה מרד שתיים. מה? לא, לא, לא מרד שתיים. הוא לא, הוא עכשיו היה מעשי. רבי שמעון בשטח היה מעשי. הוא רצה לדעת, הלכה למעשה, מותר לי לאכול את זה, אסור לי לאכול את זה. אומרת הגמרא, שאל את החכמים בישיבה, האם מותר לאכול את החתיכת בשר הזאת? סיפרנו את הסיפור. אמרו לו, אין דבר טמא יורד מן השמיים. אם זה ירד משמיים, זה קשר. מה אנחנו לומדים מפה? שיש בדת שמיים. כל דבר שיורד משמיים, אפשר לאכול אותו. כי הרב ברלנד שלי תמיד אומר שאם יראו עלינו טילים, ברגע שהם יגיעו למעל ארץ ישראל, הם יתפכו להיות סוכריות. ואז יהיה הרבה סוכריות. אז עכשיו, מאז יקשנו את הקושייה, מה עם ההכשר שלהם? אז מהגמרה הזאת, אם ירדו סוכריות משמיים, אז אפשר לקחת אותם ולתת לילדים לאכול, אין בזה שום בעיה. הכל, אין דבר טמא יורד מן השמיים. אבל אם סיפרנו את זה, נמשיך את הסיפור בגמרא. אז זה קודם כל התשובה, האם יכול להיות כשאדם חי את מציאות השם בשלמות כזאת, וזה נקרא תיקון האהבה. תיקון האהבה זה תיקון התענוגים. כמו שיהיה לעתיד לבוא, אז תתענג על השם. כשהתענוג זה מהקדוש ברוך הוא, אז במילא גם עולה מידת העירה. מתקנת על ידי זה גם מידת העירה. ובאמת, אנחנו יודעים את זה מצדיקים מאוד מאוד גדולים, שלא פחדו משום דבר בעולם הזה. מדוע? כי כל הפחד, כל תחושת הפחד, זה בא מהמציאות שדיברנו קודם. זה נקרא כוח המדמה שנכנס בתוך האדם. והמדמה זה שהוא נותן מציאות לעולם הזה. אבל רק נסתכם את זה, נזכור איך זה קורה. בגלל שנפש האדם, כך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, צריכה תענוגים, ואז התפתנו לתענוגים של העולם הזה, ברגע שהתפתנו לתענוגים של העולם הזה, נכנס היצר הרע, והיצר הרע של התענוגים זה שהיצר הרע אומר, אני נותן את התענוגים. זה לא שייך לקדוש ברוך הוא. וזה המושג שנקרא עבודה זרה או שתי רשויות. שעדיין יש כוח בבריאה לשכנע אותנו ולהטות אותנו שיש מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא שנותן תענוגים. אז אנחנו רוצים את התענוגים של הקדוש ברוך הוא, זה יותר קשה להשיג. בא היצר הרע ואומר, מה אתה מתאמץ? אני אומר לך, יש לי תענוגים שגם הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לך. זה נקרא חוצפת תסגי. הוא אומר לאדם, תשמע, כאלה תענוגים גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לך. זה השקרים שלו. כל זה נכלל בעצם בהתקשרות שלנו עם העולם הזה. ברגע שהתפתנו לתענוגים שלו ונתנו לו את המציאות, אז גם, כמו שאמרנו, עסקה אחד ועוד אחד. קנינו את התענוגים, קנינו גם את היראה. זה הולך ביחד. וכפי כמה שאדם מתמכר לתענוגים מהעולם הזה, גם מתגברים מתוכו הפחדים מהעולם הזה. ובאמת, רואים לאורך הדורות שהיו צדיקים, שזכו מאוד מאוד לתקן את זה, אז ממילא גם מידת העירה מתבטלת. כי זה עין נוח, הדבר הזה. כפי כמה שאדם זוכה. ובאמת, יותר, עוד יותר גבוה מזה, זה שנגיד את זה קצת, זה דברים קצת עמוקים וגבוהים. כי כשיש דבר, הראייה, יש שתי מדרגות כלליות בבחינת הראייה. יש ראייה רוחנית מאוד גבוהה שכרגע חסרה לנו, בעזרת השם נקבל אותה, לעתיד לבוא. אבל כרגע אין לנו את הראייה הזאת. ויש ראייה ארצית, זה הראייה הגשמית, שזה הראייה שלנו היום. הראייה הרוחנית היא מראה את המציאות האמיתית של כל דבר ודבר. כמו שכתוב, ואם הזכרנו את זה, יש מדרש, מדרש שוחר טוב זה נקרא, מדרש חז"ל, שאומר, באלף השביעית שיבוא משיח, אדם יבוא לכתוב טענה בשבת, אז הוא יראה אור רוחני, שם הוויה, אסור לכתוב טענה בשבת. הוא לא ידע את ההלכה, הבריאה תדבר את זה, הבריאה תגלה את זה. כי כל הבריאה, יש המון המון מציאויות, המון כוחות בתוך המקום שבו אנחנו חיים, בתוך העולם הזה. רק אנחנו לא רואים את זה, כי אין לנו את הראייה הרוחנית. את הראייה הרוחנית. הצדיקים, בכל שהצדיקים הם יותר גדולים, מתקנים את הבחינה של האהבה והיראה. למה מתבטלת להם היראה? כי הם יותר ויותר רואים את כוח השם, אור השם, איך הוא מפעיל את הדבר הזה. כשהם רואים דבר מפחיד, הם רואים בובה או מציאות חיצונית שכוח השם מפעיל אותה. זה ודאי שזה מדרגות רוחניות מאוד גבוהות, שעדיין מכולנו אנחנו רחוקים עם זה. אנחנו רק אומרים את זה מבחינה של הדעת, בכלל מה התמרורים בדרך, הדברים בדרך. אבל הדרך, הדרך היא, וזה נקרא בירור המדמה, וזה להחזיר את שם המדינה לקדמותה, שהמלך חכם והמדינה טיפשית, הכוונה שכל העולם הזה הופך להיות משני ותפל למציאות השם. אבל כדי בעומק הדבר להשיג את זה, זה על ידי שאנחנו מעלים את כוח התענוגים שלנו למעלה. וממילא זה מעלה גם את כוח העירה למעלה. זה...
מה?
כן, כן. כן, מיד נדבר על זה. אתה... אני יודע שזו השאלה שמתבקשת מאוד. איך הלכה למעשה, איך אומרים אותה? אתה אומר...
שם הייתה יושב, עומד חשמל, אתה עושה את זה בתור משהו שהוא זכרה או מצווה, ואז הוא לא מתחשב קצת. יש תשתוש כלשהו. אפשר לדעת אם זה באמת בגלל השבת,
שזה צריך להתענג,
או שזה בגלל
שהאדם
יש לו
חשוב יצר,
מטורף,
כזה. איפה הגבול? צודק, צודק. עכשיו, אמרנו...
לא, אחרי זה בסוף השיעור, שאלו את השאלות
פרטיות. לא, אין לי כבר שאלות פרטיות. מה שעושה לי פה, אני אשחרר אותי.
תמיד, תמיד. אני רוצה להגיד פה, אני אגוד. תמיד, תמיד. לא, אל תיכנסו. בוא נמשיך, עזר. חבל, חבל. תשאל, תשאל. שמה? אז אתה צריך...
אני לא יכול להתעדק מזה, אבל ישבתי את הטלפון שם,
אז רגע, אז כל מי שיש לו אייפון חייב ללכת עכשיו לזה, לרבנות, אולי להשיג תהליכי גיור. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. נחזור לעניין שלנו.
שאלו איך הלכה.
כן, כן, כן. אני מבין. עכשיו, באמת, באמת, ההטעיה היא מאוד מאוד גדולה. הבירור של זה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. ואנחנו רואים, אפילו שאדם זוכר קצת לבטל דברים מהעולם הזה, כל הזמן הבלבול חוזר ונאור. זה לא עוזב אותנו. אפילו במדרגות רוחניות גבוהות יש את הבלבול הזה, רק אחר כך זה יותר בגאווה, יותר בכבוד וכן הלאה. אחרי זה באמת לא עוזב אותנו, הדבר הזה. אחרי באמת הבירור הוא מאוד קשה. זה מה שאמרתם, שזה מעורבב כל כך ביחד, הטוב והרע, האמת והשקר, זה מאוד מאוד נכון. לכן מתעוררת במה שלה, אז אם כך מה נעשה באמת? איך מבררים את זה? יש כמה וכמה עצות, אבל נגיד את שתי הנקודות היסודיות והעיקריות ביותר בזה. בספר מסילת ישרים, הרמח"ל כותב את כל מה שדיברנו עכשיו בדרך של משל. זאת אומרת, זה נקרא משל גן המבוכה, המבוכים. הוא אומר שהיה מלך שעשה גן, והגן היה בנוי משבילים שבילים עם צמחייה מאוד גבוהה. והמטרה הייתה, לשם הוא עשה את זה, שמי שנמצא מחוץ לגן צריך להגיע למרכז הגן. אומר הרמח"ל, אבל יש שם שבילים מאוד מסובכים, מאוד מאוד קשה למצוא את השבילים שמובילים את האדם למרכז הגן, ואדם יכול להסתובב 120 שנה בתוך הגן הזה, כי יש שם פינות אוכל, לנוח קצת, אבל אדם יכול 120 שנה להסתובב ועד שהוא יגיע, ולא להגיע למרכז. אומר הרמח"ל, מה העצה? אומר, יש מי שהגיע למרכז, ויש במרכז הגן, יש מגדל גבוה, ומי שהגיע למרכז הגן עלה למגדל, והוא רואה מלמעלה את כל הגן. הוא רואה את כל השבילים, הוא רואה את הכל. ברגע שאדם בתוך הגן מתקשר עם האדם על המגדל, שהגיע למרכז, מה יכול לעשות האדם למעלה על המגדל?
לכוון אותו.
יכול לכוון אותו, ואז הרבה יותר בקלות הוא יגיע למרכז. זה הרמח"ל כותב בספר מסילת ישרים. זה המשל. מה זה הנמשל? הנמשל זה הצדיק. ברגע שאנחנו זוכים להתקרב ולהתחבר עם הצדיקים שהגיעו למרכז הגן, מה זה מרכז הגן? ביררו את כל המדמה של העולם הזה, עברו את כל התהליך הזה וביררו את זה. עכשיו הם, מכיוון שהם בעצמם עברו את כל הדרך הזאת, הם יודעים איפה הטעיות, איפה הטעויות, איפה הבלבולים, והם יכולים לכוון אותם. אז היסוד הראשון, היסוד הראשון זה בנקודה הזאת שנקראת ההתקשרות עם הצדיקים. וצריך לדעת, אמנם החסידות בכלל וברסלב ועוד חסידויות מאוד מדברים על התקשרות עם הצדיק, אבל זה לא התחיל מזמן החסידויות. הבעל שם טוב חי נפטר לפני 258 שנים, שחג שבועות לפני 200, אז, והוא יוצר החסידות. אבל באמת העניין עם הצדיק זה היה כל הדורות. כל הדורות היה את העניין הזה של שהצדיק מכוון את עם ישראל. אחד הראיות הכי גדולות שלנו, משה רבנו. אנחנו רואים עם ישראל בבלבול עצום של ממתת שערי תומה במצרים, בשעה שמשה בא, הוא מתחיל לדריך את העם, אנחנו רואים איך הוא מוציא את עם ישראל. עם קשיים גדולים, רואים שכל הזמן יש בירור ויש שאלות ויש קושיות, וגם עליו עצמו, מסכן מה שעשו למשה רבנו, זה כמה טענות ומלחמות. אבל החיבור עם משה רבנו, משה רבנו יכול לקחת את האדם ממצרים להביא אותו לארץ ישראל, שמצרים זה עולם המדמה וארץ ישראל זה הבירור, זה בירור המדמה. רואים שמשה רבנו יכול להביא את האדם, להוליך אותו את כל הדרך הזאת. זה 42 מסעות. 42 מסעות, זה כתוב עכשיו בפרשת השבוע. היו בהר סיני. מה היה בהר סיני? שעם ישראל היה בהר סיני. מה היה בהר סיני? קיבלו את התורה, נכון? הקימו את המשכן בהר סיני, קיבלו את התורה. איזה רוחניות גבוהה, אינסופית הייתה בהר סיני. מי היה סיני? אתם יודעים לאן הם נסו? לקברות התאווה. מה זה קברות התאווה? עכשיו היינו מלאכים. פתאום יום אחד אחרי זה, לא יודע, כל בלבולי העולם הזה חוזרים, מתעוררים בתוכי, פתאום אני יכול להסתובב פה בזה, בתל אביב, לעשות ככה סיבובים, אולי שבע הקפות של יהושע בילול בתוך תל אביב, לרפס איזה עוגת קצפת, איזה שיגעון ש... זה, הבעל שם טוב אמר, כל המסעות שהעם ישראל עשה במדבר, אנחנו עוברים אותם בעצמנו. זה נוסעים מהר סיני, מקבלים את התורה, מקימים את המשכן, השראת שכינה, ונוסעים לקברות התאווה, לקברות התאוות.
מה הקטע פה פה? מה, אני אגיע לגיל 50
ויראה את הרב או שאין לי למה להתאמץ את זה? רגע, תחתוב. המשפט הזה הוא מאוד חשוב, לברר אותו. שים לב, השאלה הזאת ששאלת, מאיפה היא נובעת? מגן המבוכים. אני אומר, אני לא רואה איפה הכיוון. במקום הזה אתה צריך לשאול את הצדיק, ואז הוא יכוון אותך במקום הזה. זה הבלבולים, לכולם יש את הבלבולים האלה. אתה צודק בזה, לכולם יש את הבלבולים האלה. אתה לא יחיד, יש לך מניין, מניין של בולבלים. יהיה לך בכל מקום עניין כזה. כולם מבולבלים. בדיוק הצדיק אומר לך, בדיוק מה הדבר הזה. וזה הבעל שם טוב, בא ואומר, תדע לך. הנה, אתה רואה, 42 מסעות שעם ישראל עשה, אלה מסעי בני ישראל. 42 מסעות, זה עובר על כל יהודי, כל יהודי עושה פה 42 מסעות. ומה אנחנו לומדים? עלית בהר סיני, קיבלת את התורה, המשכן, השכינה, אתה בקודש הקודשים. והיישום מדבר סיני לקברות התאווה. אתה שואל איך זה יכול להיות? זה המסעות שלנו. אתה רואה את זה. למה זה חשוב לדעת את זה? כי אם אדם מבין שזה המסעות, וזה חלק מהעניין, אוקיי, זה לא מתבלבל. אז עכשיו, אוקיי, עכשיו זה המציאות שלי כאן, אז אני צריך לעבוד את המציאות הזאת. אני צריך להילחם איתה, לעשות מה שאני יכול כנגדה.
איפה הבחירה נכנסת?
מה?
איפה הבחירה
שלי? יפה, הנה, שואלים, איפה הבחירה נכנסת? אתה שומע, דניאל? שואלים פה, אם כך, איפה הבחירה? הגעת לקברות התאווה, אל תרוץ עכשיו, תגיד.
דניאל?
לא. השאלה נכונה מאוד וחשובה. אז איפה הבחירה שלנו? הבחירה שלנו באמת המסעות עוברים עלינו. צריך לדעת, מה שעובר על האדם זה נכתב ונחתם לפני הרבה זמן. איך אנחנו מסתכלים על הדברים? איך אנחנו מתמודדים עם הדברים? בתוך המסעות פה הבחירה שלנו. אדם הגיע לקברות התאווה, זה הבן ישחי כותב. קברות התאווה, בין היתר, לא רק, אבל אחד הבחינות של קברות התאווה פתאום עוררו את האהבה בלב האדם. התעורר, התעורר את האהבה בלב האדם. אומר הבן איש חי דבר נפלא מאוד. הוא אומר, גוי שמתעוררת בו תאווה, הוא מרגיש שעכשיו הוא בגן עדן. מה זה הגן עדן של הגויים? עולם התאוות. מה המוסלמים רואים את גן עדן? זה כמעט מגוחך להלכה שם מתבוננים בזה. הם לוקחים את הדבר הכי של תאוות העולם הזה, והם עושים ממנו גן עדן. אין להם אפילו מושגים רוחניים. אפילו אין להם מושגים רוחניים לגויים. אז אומר הבן איש חי, דבר נפלא מאוד. הוא אומר, גוי, נתת לו תאווה, הוא מרגיש שהוא בגן עדן. יהודי, ברגע שיש לו איזו התנוצצות של אמת, גם אם הוא נחשב, גם אם עובר עליו מה שעובר עליו, מה, אבל איך הוא מרגיש את זה? מה, איך אדם יהודי מרגיש כלפי זה? כואב לו, הוא מצטער. למה אני צריך להגיע למקום הזה? הבן איש חי אומר, זה ההבדל בין יהודי לגוי. זאת אומרת, גם גוי מגיע לקברות התאווה, גם יהודי מגיע לקברות התאווה. גוי שמח, יהודי מצטער. זה ההבדל בין יהודי לגוי. ככה הבן איש חי כותב את הנקודה הזאת. אז עצם העובדה שאנחנו עושים מחאה כנגד הדבר, צועקים, מבקשים סייעתא דשמיא, זה עצמו עכשיו התיקון של קברות התאווה. לדוגמה, אחר כך זה מאוד מעניין, היו במקלות. מה זה במקלות? במקלות ברכו שם. אדם לפעמים נמצא במקלות, הוא מרגיש הלב כולו בהתעוררות, והוא רוצה לשבח את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים אחרי כמקלות לאן מגיעים? מקום שנקרא חרדה. פתאום נופלים לחרדות. רגע, אתמול הייתי כולי שיר בשבח לשם, פתאום אני בחרדות. שימו לזה שמות, שמות של מקומות, ב-42 מסעות. זה, שואלים, שאלה נפלאה.
סימפטומים של מניה דיפרסיה.
קראו לשמות אחרי
הקריאו את השם הזה מהתוכלים של רבי נחמן.
לא?
אולי לקחו את ההיטק של המילה הזאת
לתוכלים של רבי נחמן. מכאן תלמד שהמילה מה הדיפרסיה זה איזושהי הבנה פסיכולוגית מאוד נמוכה וחיצונית למציאות רוחנית אחרת, הרבה יותר גבוהה.
אין להם פירוש לזה.
אין להם פירוש. והתורה אומרת לנו, מה זה מנה דיפרסיה? זה מצבים רוחניים שאדם צריך לעבור. תראה, בעומק הדבר, אם אדם לא מקשר את זה לתורה ולאמונה, אז שיקח כדור ציפלקס שירגע מהמנה דיפרסיה. או אשפוז, תלוי בעוצמה של הדבר. אבל אם אדם מחבר את זה לאמונה ולתורה, מה אדם יודע? מה אדם מבין? זה חלק מהדרך שלי. לא קרה פה שום דבר. נכתב ונכתב שאני צריך לעבור ממקלות לחרדה. ואחר כך עוד מעברים ועוד, כל שם, כל מסע, ב-42 מסעות, אתה רואה, זה המצבים שאדם היהודי עובר. ברגע שאדם, זה נקודה מאוד עמוקה, ברגע שאדם לא מחבר את זה עם התורה והאמונה, הולך לכדורים, לאשפוזים, וכן הלאה, וכן הלאה. ברגע שאדם מחבר את זה לתורה ואמונה, מה הוא רואה? זה בריאת העולם. זה חלק מתיקון העולם. צריך לעבוד, וכל יהודי עובר את הדבר הזה. דוד המלך לא עבר עליו, אין סוף מהפכות, מלמעלה למטה, וכן הלאה. מה? זה עוד אינטרס, אבל הם גם מאמינים שזה מחלות. אין להם שכל הרבה. אין להם הרבה, זה הם לא מסכנים, הם לא מבינים בכלל. אבל הבעיה היא בנו. זה לא בעיה בהם. אתם יודעים למה? כי אנחנו צריכים להעיר לעולם את הדעת האמיתית. הרי שאנחנו לא מעירים להם, הם לא גם יכולים לדעת את הדבר הזה. אז כל זה, זה נקרא. לכן שאדם מתקרב לצדיק, אדם שברגע שאדם מתקרב לצדיק, האדם מקבל פתאום משקפיים, מסתכל על הדברים אחרת לגמרי. בלי הצדיק, וכן, זה מנה דיפרסיה, זה יש פה, בוא חושב, יש איזו סדרה, היום זה, מפעלי טבע ייצרו סדרה של תרופות, רק להרגיע את הבן אדם, להכניס אותו לאיזה טשטוש מוחין, שלא עכשיו בכלל באיפה הוא חי, הדבר הזה. הרבה דובר לאדם, כך עכשיו את כל המהפכות, מה שעובר עליך. אתה פה אתה בחרדה, פה אתה במקלות, פה אתה בהר סיני, פה אתה בקברות התאווה. קח את כל זה, לך דבר עם השם. תצעק לשם, לך לשדה, לך תתבודד, תעשה שיחת חברים על הדבר הזה. היום בחוש רואים שרפואות נמשכים על ידי הדבר הזה. האדם מתחבר היום עם הדעת הזאת, הוא מתרפא בנפש. זה מה שיש רפואות.
זה בדעות.
בדעות.
תראי
את הכלי
ככה לפני
17
שנה
שהתחלתי
לשבת
אצל
הרב, אותם שאלות וככה הפרעתי לו ככה, לא הפרעתי, הרב נהנה לי תשמע.
אני
אסביר לך, רגע, תשמע. לא, תדבר,
אני לא חתמתי, האמת לא חתמתי.
עד היום לא.
אז העניין הוא, הנקודה היא, זה מה שאמרנו קודם, זה הבירור של המדמה. הבירור של המדמה נותן לעולם הזה מציאות מאוד מאוד אמיתית, מאוד משמעותית. ברגע שאנחנו מתחברים לזה, אנחנו חיים לפי הכללים של זה. הכללים של זה קובעים הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, הכלכלנים וכן הלאה. אבל כשאדם זוכה להתחבר בעומק עבודת הלב, רבנו רצה להעיר את הנקודה הזאת שנקראת עבודת הלב. עם הלב אנחנו זוכים להתחבר, אנחנו זוכים להתחבר עם הלב, עם המקום הזה, אדם יראה שכל החיים שלו פתאום משתנים מהדבר הזה. זה, מדוע? כי זה באמת הרפואה האמיתית. הרופא חול בשר הוא מפליא לעשות. ואיך כתוב? עוז וחדווה במקומו. במקומו, כשאדם מקשר את הלב שלו עם מקומו של הקדוש ברוך הוא, מה יש שם? עוז וחדווה. עוז זה כוח, חדווה זה שמחה. פתאום הוא תקבל כוחות, הוא מקבל שמחה. לכן, באמת, אנחנו רואים שלאט לאט יש תורה בליקוטי מוהר"ן, שרבנו אומר שהתגלה העולם, אחד מבחינות התגלות רוח הנבואה, כלומר זה רוח האמת בעולם, אז רבנו אומר דבר מאוד מעניין, ואז יפלו הדוקטורים. מעניין שרבנו דיבר על מושג הזה שנקרא נפילת הדוקטורים. מה הכוונה? מה זה נפילת הדוקטורים? לא, הוא לא רוצה, רבנו לא התכוון שיהרגו את הרופאים, או הם יפלו לנוג בדתי אומר רבא, לא זאת הכוונה. הכוונה, להתחברות וההתקשרות שלנו עם מציאות, העולם הזה בכזאת עוצמה, שזה המציאות האמיתית, והקדוש ברוך הוא, אני מאמין בו. אפילו אני אלך לרופא, אולי אני אגיד איזה תפילה קצרה, השם, תעזור לי. אבל מה העיקר? הרופא זה העיקר. אני לא יודע אם אתם שמתם לב, עכשיו זה קצת משתנה. אבל אני זוכר לפני כמה שנים, שרופא, בפרט אם יש לו תואר מומחה, היה אומר איזה דיבור, אי אפשר לתאר איזה אמונה הייתה בדבר הזה. בשנים האחרונות קצת רואים את זה, קצת הקדוש ברוך הוא עוזר לברר את הנקודה הזאת. אז זהו, לפני כמה שנים, דיבור של רופא זה רוח הקודש ממש, הוא קיבל את זה משורשי העולמות, עכשיו בדיוק את הידיעה. כמה טעויות הם עושים, כמה דברים הם לא יודעים, כמה הם מבולבלים בדברים שלהם. אז כל זה נקרא הבירור. ההתקשרות, ההתחברות שלנו עם הצדיק, זה היסוד הראשון של בירור המדמה. כי הוא נמצא כבר אחרי הבירור, אז הוא עוזר לנו. הוא מנחה אותנו. זה דבר אחד. דבר שני, שמיד גם רבנו מלמד אותנו את הדבר הזה, זה עצם הדיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. בכל אופן שיהיה, אם זה שחרית, מנחה, ערבית, אם זה התבודדות, אם זה תהילים, אם זה תיקון הכללי, ליקוטי תפילות, לא משנה. עצם העובדה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הדיבור עושה בירור המדמה בתוכנו. שהמדמה, כמו שאמרנו, זה מציאות, לתת מציאות מאוד עוצמתית לעולם הזה, והרוחניות זה איזשהו סוג, לא שזה לא קיים, קיים, אבל איפשהו, שם למעלה, שמיים, שמיים לשם, הארץ נתן לבני אדם, אנחנו חיים בארץ, וכן הלאה. להאיר את השמיים בתוך הארץ, כמובן לחיות את האמונה, בתוך ליבנו גם ברגשות, גם בחושים שלנו, אז אמרנו, הדבר הראשון זה הצדיק שהוא מנחה אותנו. וההוראה הראשונה שהצדיק מלמד אותנו בדבר הזה, זה כוח הדיבור. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, יש פסוק, דוד המלך אומר, האמנתי כי אדבר. אז רבנו אומר כך, האמונה היא כפי הדיבור. כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה אדם זוכה להאיר את האמונה בתוכו. עכשיו לסיום נגיד עוד נקודה אחת, באמת זה, כל העצות של רבנו זה הכל להוליך אותנו בבירור הזה של המדמה. זה לגלות בתוכנו, בתוך הלב שלנו, את האלוקות. שזה באהבה, בהיראה, בתענוג, בנועם, זה להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא. עוד נקודה אחת זה בגלל העניין של הימים. הימים שאנחנו נמצאים, שלושת השבועות בין המצרים, שאנחנו מתבוננים, שלושת השבועות האלה נועדו להתבונן בעניין החורבן, בעניין של חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש למעשה זה לכאורה, מה חסר לעם ישראל? חסר לנו בית בירושלים? ועוד בניין, אתם יודעים כמה בניינים יש עכשיו בירושלים, יפים, חדשים, הקימו עכשיו שכונה, ממילה, מאוד יפה, ליד החומות. מה חסר? מה אנחנו בוכים? אנחנו הולכים לצום, בעזרת השם לא ניתנה השנה, כי כבר יהיה בית מקדש. אבל כל השנים שהתעננו עד עכשיו, על מה, שחסר בניין בירושלים? ברור השם, תראה איך בונים את ירושלים, את כל הארץ. בבת ים, איזה מגדלים יש שם על חוף הים בבת ים, מה חסר לנו? על בניין, על בית אחד אנחנו בוכים? זה, אנחנו מגזימים עם ישראל. על מה אנחנו בוכים בעצם? אנחנו לא בוכים על חסרון אבן, חומר ואבן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, בתוכם. העניין של תשעה באב זה על חסרון האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו. זה העניין של ההתבוננות בשלושת השבועות, שנתבונן כמה הקדוש ברוך הוא חסר לנו. זה לא, לכן לא החומר והלבנים חסר לנו, אלא מה שזה פעל להאיר את השכינה בתוכנו. זה החסרון שלנו. השראת השכינה, יש בזה שהקדוש ברוך הוא לשרת שכינתנו, יש בעצם עניין שלם. זאת אומרת, הרבה דברים, מה אנחנו צריכים לעשות. כמו שדיברנו, התקשרות עם הצדיק, וכתוב, ויעלבו במלאכי אלוקים, בחורבן בית ראשון. זה היה ביזיון לתלמידי חכמים ולצדיקים, בפרט לירמיהו הנביא. ואחר כך עבודה זרה ועוד ועוד דברים. אבל אנחנו רואים שיותר מכל הפגמים, יותר מכל הפגמים, שהקדוש ברוך הוא סילק את השכינה מארץ ישראל ומבית המקדש והיה חורבן בית המקדש, חז"ל אמרו לנו על מה זה היה? שנאת חינם. כל מה שדיברנו היום על העניין של להתקשר, להתחבר ולהעיר בתוכנו, צריך לדעת שיש לזה תנאי מאוד מאוד יסודי, וזה תיקון לשנאת חינם. ועוד הדבר שגם אם האדם יעבוד את הקדוש ברוך הוא בצדיקות הכי גדולה, במסירות נפש הכי גדולה אמיתית, אבל אם הוא לא מחובר באהבת ישראל, לא יעזור לו שום דבר הדבר הזה. לכן חז"ל מגלים לנו שהסיבה העיקרית לחורבן בית המקדש השני היה שנאת חינם, השנאה בינינו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להשרות את השכינה שלי בתוככם, אני רוצה להאיר את האור שלי, האהבה והאירה והתענוג והנועם שלי לתת לכם. אבל אחד התנאים, וזה הצדיקים מגלים לנו, זה מה שאמרנו שהצדיק מגלה לנו, אחד התנאים זה, תעלה לדעת, זה אהבת ישראל, זה העין טובה, זה הלימוד זכות, זה לצאת מהכעסים ומההקפדות, שזה אחד היסודות הכי גדולים. וזה דבר מעניין, שהייתי לפני כמה ימים, הייתי מובא באיזה ספר, שהיה בית מקדש, שימו לב איזה פעולה נפלאה זה פעל בעניין אחדות ישראל. שלוש פעמים בשנה, אין לזה שום מציאות בכל העולמות, בכל הבריאה, אין כזה דבר. שלוש פעמים בשנה, כל עם ישראל עוזב את הבית שלו, עוזבים את הבתים, עוזבים את הנוחות, עוזבים את כל הסדר יום, כל הסדר חיים שלהם, כל עם ישראל מיליונים עולים לבית המקדש להיות ביחד. זה אי אפשר לתאר איזה מציאות של אחדות זה יצר בתוך עם ישראל. זה שלוש פעמים בשנה, זה הרבה, זה אחד לארבעה חודשים. כל עם ישראל נפגשים ביחד בירושלים. זה האחדות, האור של האחדות שירד בזמן בית המקדש, זה אין לשער את הדבר הזה. הזכרנו השבוע שעד כמה זה היה, והגמרא אומרת, לא אמר איש צר לי המקום מללון בירושלים. לכאורה, מה עניין הגדול שאף אחד לא אמר שהיה לי צר? כל אחד מצא מיטה, כל אחד מצא איזה מזרון. בסדר, היו, אני מכיר, יש כאלה שלא אכפת להם גם לישון בשק שינה. אבל היה להם מקום ברווח, שק שינה, מזרון, מיטה, כל אחד היה מה שהוא רוצה. אז הגמרא אומרת, לא אמר מעולם אדם צר לי המקום בירושלים. מה העניין הגדול הזה? להגיד את זה. אבל אם נתבונן בעומק הדבר, זה אחד הנסים הכי מופלאים שהיו בירושלים. ירושלים, מה הגודל של ירושלים היה? אז, זה ירושלים של בית המקדש. מה היה הגודל שלה?
מהשערים.
לא, זה לא הגיע עד מהשערים. מהשערים זה כבר היה מחוץ לחומות.
לא, חומה...
חומה שלישית, זה החומה השלישית, זה כבר מחוץ לעיר.
לא, החומה הראשונה זה עד מהשערים. זה החומות
ש... החיצוניות, זה כבר מחוץ לעיר. אני רק אסביר. ירושלים, אתם יודעים מה זה ירושלים? זה בין החומות של היום. זה הגודל. זה היה עיר דוד, ועוד קטע מהרוב היהודי, היום אפילו חלק מהרוב המוסלמי לא היה בתוך ירושלים. זה היה, בסך הכל ירושלים לא הייתה גדולה. אם תסתכלים במפות היסטוריות, אנחנו נראה שהגודל של ירושלים בזמן בית המקדש היה בערך בגודל של ירושלים העתיקה היום, איפה שהחומות פלוס עיר דוד. עיר דוד הייתה חלק מירושלים. זה מקום גדול? זה לא מקום, זה שכונה בירושלים. שתי שכונות בירושלים בגודל שלה. כל עלייה לרגל, כמה היו מגיעים לירושלים? מה?
מיליונים.
מיליונים היו מגיעים לירושלים. הגמרא במסכת פסחים אומרת שיום אחד אגריפס המלך רצה לדעת כמה יהודים היה בפסח אחד, הוא רצה כאן לדעת כמה עלו. אבל אסור לספור את עם ישראל. אז הוא ציווה לכהנים, מה הוא אמר לכהנים? תספרו את הכליות של קורבן פסח. אז ספרו את כל הכליות של קורבן פסח. וכתוב שהיה 1,200,000 קורבנות פסח באותה שנה. מיד אומרת הגמרא, ואין לך קורבן פסח אחד שאין לפחות, הכי פחות, 10 אנשים עליו. כי היה עניין, לא שאדם אחד יביא בודד קורבן פסח, כי חבל על הקורבן, הבשר ילך לאיבוד, כי רק בלילה אפשר לאכול אותו, פסח אוכלים אותו עד חצות. אז לכן היה עניין שיהיה כמה שיותר אנשים על קורבן פסח שאוכלו את כולו. אז הגמרא אומרת, המינימום על קורבן אחד היה 10 אנשים, אבל היה יותר, אבל מינימום. יוצא מכאן שהמינימום, כמה אנשים היו בירושלים באותה שנה? 12 מיליון איש היו בירושלים באותו שנה. מה? על זה אומרת הגמרא, ולא אמר איש צר לי המקום מללון בירושלים. היה כמה ניסים היו מהבחינה הזאת? עכשיו נחשוב, נחשוב, באמת זה יותר מ-12 מיליון, היו שם ודאי 15-20 מיליון איש. מה? באום אנחנו רואים, מה? באום אנחנו רואים בזעיר אנפין את הבחינה הזאת, שבעזרת השם נראה את זה ממש בקרוב כבר בירושלים.
היו חילונים?
מה? תראה, היצר תמיד איתנו. יש לו אהבה גדולה מאוד אלינו, הוא תמיד שורה בתוכנו. אבל ודאי שלא הייתה המציאות של היום. הייתה המציאות אחרת לגמרי. גם מה שנקרא חילונים, מה? גם מה שנקרא חילונים, זה לא המציאות של היום. אבל לשים לב, זה לא רק העניין שהיו 15 מיליון איש בתוך שכונה, בתוך בין החומות. ליל פסח. הרי כל קורבן פסח, איך עושים אותו? בלשון היום, בלשון של ימינו, מנגל. זה אסור היה, צריך לצלוט אותו. היה גמרא מתארת בדיוק, עץ רימון, עץ מיוחד, והיו עושים מדורה והיו צולים אותו בעץ רימון על הזה. בלשון שלנו היום נקרא מנגל, הדבר הזה. בואו ננסה רגע לחשוב, בתוך ירושלים של בין החומות, 1,200,000 מנגלים, בלילה אחד. אתם יודעים איזה ריח היה שווה רק מהקורבנות? על הגגות, על המרפסות, על החצרות, בכל מקום היה מנגל. זה לפני... מה? לפני שנתיים מישהו בא ואמר לי, בתלונה, אמרתי, תראה מה עושים, יום העצמאות, כולם עושים מנגלים. אמרתי לו, תראה, אני אגיד לך למה זה. אין בית מקדש, עם ישראל מתגעגע למנגלים. כמה ימים אחרי פסח עושים יום העצמאות, זה יום המנגלים. זה הכיסופים והגעגועים למנגלים של זה. של... אז הבית מקדש זה גם להחזיר את הלב, שהלב יחזור אל הקדוש ברוך הוא, ואין נועם ותענוג יותר גדול מהדבר הזה, וגם הנקודה השנייה זה העניין של אחדות ישראל. בשלושת השבועות צריך להתבונן לזה, יהיה הצורך.